היום צריכים לסיים את הסדר, אני מסיים גם לסיים את הפסקאות, אבל הייתי מאוד שמח אם כן יהיה זמן להשלים את החוב שלנו מהפסקה לאונייה. כן, אז בוא נראה, נתחיל קודם כל מהוועדי מה זה? כן, כן, לא, זה פסקה קשוחה באמת. פה כמו שאומרים, רק נגיד לפחות את המילים, זה כבר יהיה דבר גדול כאילו. כן, לא, זה באמת, זה נשתדל באמת רק לבין זה. אני גם כאן אני זוכרים יתחיל מהעיני ויחזור לעין ד', בסדר? אמונה, רצון וחוכמה. בעצם כל הפסקאות כאן, אני חושב שבכלל כבר לא יודע אם אין ב' או לפחות מעין ג', יש בין משהו מסוים שהם מסכמים את כל סוגיית הרצון הכללית של שתי הסדרים הקודמים. אז בהקשר הזה באמת הפסקה כאן נותנת איזשהו מבט רחב ועמוק על כל מעלת הרצון על פני השכל, אבל היא שטה במושגים שלה יותר פנימיים ובהם רואה את המעלה הגדולה הזאת. אז אומר הרב, הפסקה כאן מחולקת לאמונה, רצון וחוכמה, שהם שלושה מושגים שילבו את הפסקה שלנו. עומק האמונה, וכשאני מדבר על עומק האמונה זה לא האמונה, אלא זה המקום השורשי העמוק שמנו האמונה מקבלת את ערכה. עומק האמונה בטבעיותה יורדת מעמקי תאומות, כוללת כל היצורים וכל המעשים כולם, ועולה מעלות עליונות שפרי שחקי רום וסוד שיח קודש קודשים, סוד הכמוס, סגור חותם של רז רזי רזים, הקשבה חרישית, כל דממה דקה, אשר שם הנה השם עובר. מתחתיה תבוא הערת החוכמה עם כל מערכותיה, כל הגות, כל ספונת היגיון מבריק ברוב זוהר זערי דעה, כל חשבון, משקל, מפעל ומידה, כל תוכנית, כל יצור, בכל הדומי עולמים, כל הקרות, עמקי עמקים וגבעי עירומים, עירומים באשר הם שם, במשטר ובמשקל, בצורה חטיבה, סידור בקצב. אז בצורה פשוטה הרב בעצם מדבר כאן על שני דרכים, שני מסלולים שבהם אנחנו מגישים הקדוש ברוך הוא. עומק האמונה והערת החוכמה. עומק האמונה, הרב אומר, יש בו משהו שמצד אחד רואים שהוא מחבר אותו דווקא למשהו מאוד טבעי, בטבעיותה, ויש בו מלא משהו שגם מצליח לרדת למדרגות מאוד מאוד נמוכות, יורדת מעמקי תאומות, שזה בעצם יורד עד לתאום ותאום בכלל, אפילו למקומות בעצם הלא מודעים, אני מכוון אומר הלא מודעים ולא העל מודעים, הכוונה גם למקומות שבהם יש גם הרבה חשיכה שלכאורה שרויה שם, אבל עומק אמונה יודע לרדת גם לאותם מקומות, כוללת כל היצורים וכל המעשים כולם, וכאן הרב כאן רומז לעולם היצירה ולעולם העשייה. יצורים הם הופעות חיים כאלה שבהם גם הצורה ניכרת בהם, והמעשים זה קומות חיים כאלה שבהם יש רק את הצד של העשייה. אם אני חוזר מאלה ליועדת מעמקי תאומות, אז אם אתם יודעים שמאחורי כל העולמות, הצלות, בריאה, יצירה ועשייה, יש את מה שנקרא, שאיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו אפילו בעולם העשייה, מה שנקרא מדור הקליפות. המדור הזה שבו גם הכל מסובך. וגם למקומות האלה יועדת האמונה, כמו ש... הפסוק אומר, וידעת היום ועשירות עליך, כי השם מקים השמיים מעל ועל הארץ מתחת. אז בפסוקים לפי זוכני ועל הארץ מתחת ועל המים, איך זה, יש פסוק, לא, שאומר לפי זוכני בלכות השניים, לא יהיה חלקים, לא תעשה חפר עוד משהו מעל ומתחת, ועל המים, אשר במים שמתחת לארץ, שרואים שחלק מהנהגת הייחוד שנלחמת בעבודה זרה, היא כוללת בתוכה לא רק את השמיים ואת הארץ, היא גם את המים אשר מתחת לארץ. את התאומות הסמויים האלה, שהיה מקום חליל לומר שיש אחדות אולי גדולה בכל העולמות, כולם שומעים את שם השם. אבל מה שאמרתי, מדור הקליפות, המקום הזה של התאומות, המים אשר מתחת לארץ, אולי הם חלילה נמצאים בתור עמד פירודה, והם, כן, למה נקרא נקראו כשפים שהם מכחשים פעמל שמעלה, אבל זה הגמרא אומרת, אין עוד מלבדו, ואפילו מעשה כשפים, אפילו מה שנראה שמכחש, ומכחש זה גם לשון מכחיש וממעט את האור האלוקי, גם שם בצורה עמוקה פנימית, עד לשם חודר האור הזה של אמונה. כן, בעולה מעלות עליונות, ספירי שחקי רום, וסוד שיח קודשי קודשים, סוד הכמוס, סגור חותם של רז, רזי רזים. אם אמרנו שבקומות היותר גלויות זה יורד לעולם היצירה ועשייה, וממשיך אפילו למקי תאומות, אז במקומות העליונות זה עולה שפירי שחקי רום, זה נראה שבעצם מדרגת המלאכים שנמצאת בעולם הבריאה, שבעצם העולמות הרוחניים שהם לא כמו צורה שמשועבדת לחומר, אלא שיש לה מעוף יותר גדול, וסוד שיח קודש קודשים, זה מחבר אותנו למדרגות העליונות, למדרגות הציליות, ואף כאן אומר, סוד הכמוס, סגור חותם של רז, רזי רזים, הקשבה חרישית, כל דממה דקה. שבהקשר המיוחד הזה, כל דממה דקה מחבר אותנו למה שנמצא אפילו מעל לעולם האצילות, למקום ששם לך דומיה תהילה, שכן זה הרב, קראנו פעם את הפסקה הזאת באורות הקודש ב' בעמוד תשכ"ח, שיש את כל דממה דקה, דממה דקה, מדרגת הדומיה שמה, שמה אח לרקים דומי נפשי, הרב שמה מכוון לזה שזה קשור למדרגה של עין ראשית, למדרגה של עצמותו הנעלמה. ויש כל דממה דקה. מה שמנחיח את המדרגה שאין לנו אף צד של יכולת בכלל לזיקה אליה, אז יש צד של כל דממה דקה, כמו שהרשע ממשיך ואומר, והנה השם עובר, הנה כאן זה הגן, אשר שם, הנה השם עובר, שזה בעצם המקום של המעבר של אותו מה שנמצא מעל לכל יכולת של מבטא, אבל יש לה הנכחה בתוך העולם שלנו, שבעצם זה אומר שמעל לעולם הצילות יש מדרגות עליונות יותר, נשגבות יותר, שהן לא חלילה עצמותה נעלמה עדיין, אבל הם ההנכחה של האור האלוקי כפי שהוא פונה לעולם, מה שהרב גם רואה במקומות אחרים. מה זה? ראית את החוריי, זה כבר איך זה, לפי הרמב״ם זה כבר איך זה משתקף בתוך הדברים כולם. אבל המדרגה, העניין הזאת היא מדרגה שכמו שהרמב״ם רומז, שדרך האחוריים היה רמיזה, שזה בעצם לא בצורה של גילוי, אלא בצורה של דממה, שהיה שם איזה צד שראות הדליבה, שהייתה מכוונת לדברים האלה, גם ראות הדליבה, שהיא פיסה בהי, אבל זה בעצם, זה באמת אחרי הכל קשור כבר יותר, עוד מעט נראה שזה כל סוגת הרצון, זה בעצם השפע, כאילו מה שהקדוש הוא מנחיח את הצד העלום שאין לו נף זיקה אליו, מנחיח אותו בתוך המציאות. זה בעצם דרגה מאוד מאוד עדינה פנימית, שהיא מצד אחד אתה מתאה אותה השם עובר שם, אבל זה הנה השם עובר, זה בעצם מדרגה כאילו, אני אומר בצורה הגסה, ואם אילולא שקדמונים אמרו אותה, לא היינו רואים אותה, מדרגה ממצעת בין הבורא לבין הנבראים. כן, הטפחיים באמצע, כמו שהמהר"ל אומר, שבין השתי טפחיים של אלוקים ובין הטפחיים של משה, שהם בעצם מצידנו, דקם אנחנו מפגשים עם הקדוש הוא עצמו. אבל הם מעט מעבר לדבר הזה, שזה בצורה פנימית, יש איזה כל מיני ביטויים, אדם קדמון, או עתיק יומין, כן, שזה בעצם מה שמעתיק את האור אלוקי אלינו, ונאמר, אבל כאילו בהקשר של הפסקה שלנו, למעטיים נכנת הדבר הזה בקלות העולמות עם מדרגת הקטר. עוד מעט נבין שהיא בעצם מדרגה כזאת שנוגעת ואיננה נוגעת בעולם. אבל אולי כבר שמעתי קטר, הייתי למדרגות מאוד מאוד נמוכות כאילו של הדבר הזה עצמו, אבל זה מה שדרכו אנחנו מתקשרים לדבר הזה. שהקשבה חרישית, כל זה במה זה כאן. אשר שם, הנה השם עובר. כל זה העומק האמונה בטבעיותה. הרב אומר, מתחתיה תבוא הערת החוכמה, שמדברים על עומק האמונה, אנחנו בצורה פשוטה מדברים על חיות, על קשר חי פנימי עם הקדוש ברוך הוא שעוטף את כל המדרגות כולם. שמנסים את הדבר הזה לקבל בצורה של חוכמה, אז בצורה של חוכמה, ודאי לא חוכמה אנושית, שהיא ודאי מקטינה את הכל. אלא אפילו שמדבר על חוכמה כאיזה משהו ניסה, עליון, כאיזשהו שכל נבדל נקרא לו, אבל עצם זה שזה שפיגה של המציאות בצורה שיטתית, בצורה של כללים, כבר יש בה איזה משהו שהיא לא מכילה את כל הדרגות כולם. בטח לא מסוגל כרדת למטה, כי המדרגה, החוכמה הזאת היא מעוף גדול שדוקו בוחנים את כל המציאות, אבל סוף סוף יש את החוכמה ויש את המציאות עצמה, זה שתי דברים שונים. אז כמה שהחוכמה אולי יודעת לפרטי פרטים להתבונן על כל דבר, אבל ההתבוננות שלה על כל דבר הדבר באה מתוך איזשהו מעוף גדול יותר, אז היא לא חיה בתוך הדרגות הנמוכות, ומצד שני מתחתיה תבוא הערת החוכמה עם כל מערוכתיה, שחלק מהמבט הזה של החוכמה זה שהיא בונה מערכות. אנחנו כל מיני בעצם מעמתים עכשיו בין עומק האמונה, ושאמרו עומק האמונה נדבר לא רק האמונה בצד הגלוש שלה, אלא העומק שמן היא חיה, שזה עוד מעט אנחנו קצת נקרא לדבר בצורה יותר מדויקת, אבל אנחנו עכשיו מבינים שמדובר על חיות אלוקית שעוטפת כל המציאות כולה, לעומת איך הקדוש הוא מתגלה בצורה של סדרי חוכמה, שזה כל הגות, כל ספונת היגיון מבריק, ברומזר, זה הרי דעה, כל חשבון, משקל, מפעל ומידה שיש בה הרבה הרבה איזונים ומשקלים והבחנות, ומצד שני הגבלות של מידה, כל תוכנית, כל יצור שבעצם קובעת את המתכונת לכל הופעה בעולם בכל הדומי עולמים. והם כאן הרב בעצם דיבר איך זה מתפרט על כל המדרגות כולם, כל הקורות הם קי עומקים וגבי עומים אשר הם שם במשטר ובמשקל, בצורת חטיבה, סידור וקצב. והמערכה הזאת אנחנו עוד מעט נראה בהמשך, אנחנו כבר מבינים שגם היא יש לה קשר לכל המציאות, אבל לא בצורה של חיות, אלא בצורה של מבט, שזה בעצם כבר מאבחן בין מה שתיארנו קודם, לסוגיית הרצון לסוגיית השכל, שהשכל גם המקום הכי הכי נשגב שלו, גם המקום הכי עליון שלו, אבל הוא אחרי הכל זה נגיד זה עולם מוכני שעומד אל מול המציאות. הרצון הוא המציאות עצמה, הוא עומק.
אם קודם זה היה יורד, לא מכיר את המות, ועכשיו
זה רק הצוות, הוא מכיר את המות? כן, שמלא בהקשר הזה, הוא מכיר את מה שקיים שם, אבל הוא משקיף על דברים למעלה, הוא לא הם עצמם, הוא מביט עליהם בצורה מאוד גדולה. אומר רב, אז אחת, רב שנייה, שנייה, אני רגע, אז אחת השקפת כל היש, בשני גוונים, אלה את כל היש אפשר לזכור בשתי ממדים, בשני גוונים. מהירים וחיים, אשר זה עולה על זה. מהירים וחיים קי על שניהם. שניהם מתגלים בצורה מהירה, ושתיהם מתגלים בצורה חיה. למרות שבצורה כללית, נכון הרי יותר היה אולי לומר, שהאור קשור יותר לדרגת החוכמה, והחיות יותר קשורה לדבר עצמו. אבל בצורה אמיתית, אנחנו יכולים לשאול ששתיהם, יש גם צד מהיר וגם צד חי. אבל זה מה שהרב אומר, כי זה אור ואור מזהיר, חיים וחיי חיים. כן, הופעות הגלויות יותר של, של הדבר הזה מתגלים בצורה של אור וחיים, כי מוכן מקור חיים באורך נראה אור. אבל כשהדברים משתרשים בנקודה השורשית שלהם, אז זה מתגלה בצורה של אור מזהיר, ומתגלה בצורה של חי וחיים. הופעת הרצון העולמי בתור התגלות החפצית, רצון עלה בכל עודי סגולתיו, ומן האור מתעצל, הופעת החוכמה העולמי וכל היש, בתור חוכמת אלוקים, ביפעת התגלותה. בעצם הרב כאן רומז, וכאן במילים האלה כאן זה רק פשוט אני רציתי להמכן את זה כאן, כי כאן הדברים כבר מתחילים לקבל גם שפה פנימית יותר של חיי דחיי. זה דבר שהרב מזכיר גם באורות הקודש ב' בתחילת הטוב הכללי, שם הרב מדבר על מדרגת הזער אנפין לעומת מדרגת האריך אנפין, שהמדרגה הארוכה לעומת המדרגה המוזערת היא מדרגה שהרב אדם שאולי לביטוי שקשורה לחי ידי חי. שבמילים אחרות, שהרב כאן אומר שתי, אז אחת תקבל כל היד ושני גוונים, זה בעצם קצת הרב מכניס אותנו לסוגיה ידועה ומחלוקת ידועה אצל חכמי האמת. מאיפה מתחילים הספירות? האם הספירות מתחילות מהחוכמה, כמו שאנחנו כל חבדניק שורה כזה, כאילו בעצם אמירתו שהוא חבדניק, אז זה חוכמה בינה דעת, ורק אחר כך חסד גבוה וכו' וכו' וכו', או שהספירות מתחילות ממדרגת הכתר, כמו שבפתח אליהו, מי שזוכל לומר את זה כל יום, אז הכל מתחיל, אז שם הכל מתחיל ממדרגת הכתר. וזה באמת שתי פתיחות שדרכם נכון להתבונן במציאות. האם המציאות מתחילה מהחוכמה? כמובן שאנחנו מדברים כאן לא על חוכמה אנושית, אלא על חוכמה אלוקית, כי אנחנו מדברים כאן בעצם על חוכמה בתור משהו מופשט, בתור משהו אובייקטיבי, בתור משהו עצמי, שזה תנועה אחת שדרכה מתבוננים על כל המציאות כולה. ובהקשר המסתם הזה, כתר זה כבר האינסוף עצמו, זה כבר הקדוש הוא בעצמו. ככה היו הרבה מהמקובלים שככה נקטו, כמו רבי מאיר גבאי, שאמר שהכתר הוא כבר, נגיד ככה, בטל לאינסוף, ובעצם הספירות עצמם מתחילות מהחוכמה, אבל הרמ"ק, לעומתו, אני מדבר כבר מקודמוני הקבלה של הראשונים, שהכתר הוא לא הקדוש הוא עצמו, הוא לא אינסוף, אז הכתר הוא תחילת ההתגלות. עכשיו זה כמובן ספר יצירה לכאורה מפורש, שאומר שעשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשרה. וכל אחד מסביר אותה הפוך, שהשלם עשר ולא אחד עשרה, בא לומר שהכתר... כן, איפה? אני לא זוכר. חסם תסור. נכון, סדר, סדר.
כן.
איפה? נכון, יפה, וואו. יש הכוח, בא מנסיע דבר. בא מנסיע דבר. כן, אבל גם איזה, נכון, וואו. שיינו, כן.
לא,
בסדר, לא. יש כאלה חכם שיודע איך כל דבר בנגל, אבניסט, יש לו מקורות גם בנגל, כאילו, כן. אבל זה ספר יצירה, ומשנות עכשיו שם 10 ולא 9, 10 ולא 11. אז כאילו זה בא, טוב, נגיד זה ככה בצורה כללית, זה בעצם בא, ה-10 ולא 11 בא לומר, שיש להם לראות גם את הכתר וגם את הדעת. אז מונים או את הכתר או את הדעת. אבל בהקשר הזה, בעצם, בהקשר שלנו כאן, זה בעצם שתי מבטים איך לבחון את המציאות, כי בכל, יש את...
עשירים ולא תשע, עשירים ולא תשע,
עשירים ולא תשע, עשירים ולא תשע, עשירים ולא תשע, עשירים ולא תשע, עשירים ולא תשע, כל אחד יסביר אותה אחרת, שאת מה האחד שבא לשלול, את ספירת הכתר או ספירת הדעת? כאילו, זה באמת יותר, יש כאלה להגידו, עשירים ולא אחד, כי הכתר זה כבר קשור לעולמות אין סוף, זה, אל תמנה זה כחלק מהספירות. ויש כאלה שגידו 10 ולא 11, שאת הדעת אל תמנה, כי דעת היא באמת לא ספירה, היא החוט החורז את כל הספירות כולם. אני רק הבאתי דבר הזה, כי בעצם זה שתי פתיחות שדרכם אפשר לבחון את המציאות. מהמבט של הכתר או מהמבט של החוכמה. האמבט של הכתר, כשמו כנו, מקטר את העיר, עוטף את כל המציאות כולה, הוא מקיף את כל המציאות כולה, מראשיתה ועד סופה. וכתר, זה בדיוק קשור למה שהזכרנו בעבר, שמקודם שמענו על כל דממה דקה, כמו שרבי נחמן בתורה וב, למעיני בדבריו, מזכיר שבחינת כתר, זה אומר, זה הבחינה של ה... שהעין לא שולטת שמה, כתר זה כף, שזה אומר זה בעצם המקום שבו העין לא שולטת, והוא בעצם המקום של כתר לי, הכוונה אנטן לי, זה המקום שאין, שאנחנו לא מסוגלים להתקשר אליו בצורה של הבא, אבל הבחינה הזו של הכתר היא אולי קשורה לביטוי סייג, ככה נראה ברב שאצלנו כאן בסוגיית הדממה, שסייג לחוכמה שתיקה, סייג, זה כמו שאומרים, זה גם גדר, זה כתר. שהכתר שבא לחוכמה הוא השתיקה, שהוא בעצם המדרגה הזאת של הכתר, היא מדרגה שאין לה אף צד של הבא בעולם. אנחנו, אם פתח אליהו מתאר את כל הספירות כולם, מתאר אותם לפי איברים שונים שלהם, אז לחוכמה, בינה ודעת, יש להם העונה הימנית, העונה השמאלית, ואולי העונה האחורית, אבל כתר זה העילה שמצאת מעל האדם, אין לה ממשות שאותה מבטאת. שזה מעל מצד אחד אומר שאולי הגילוי אלוקי מתחיל מן החוכמה, כן, שבה כולם בחוכמה עשית, שהחוכמה היא התשתית שעד עולם העשייה הכל בעצם נכלל בתוך מדרגת החוכמה, והיא בעצם הצד שבו כבר אפשר לדבר, אבל הכתר הוא כולו שתיקה. אולי יש כאן איזו אמירה שיש משהו שקדם לכל ההגדרות, שהוא בעצם הכתר, שהוא התשתית היסודית של כל העולם, שזה לכן שתי פתיחות. האם העולם מתחיל מהחוכמה, בעצם משיטה אלוקית שכיוון לבנות את העולם, או שהעולם מתחיל מהרצון שקדם לחוכמה. זה בעצם... הקדוש הוא ברצונו, אני חייב להדגיש שגם מי שלא מונה את הכתר, ודאי שזו לא עצמותו הנעלמה, אלא ודאי שכמו שאמרנו, הכתר, כמו שאמרנו קודם, הוא דרגת ביניימית שתהיה בין בורא לבין הנברי. שבהקשר המיוחד הזה, אז אפשר את כל העולם כולו לראות מהשיטה האלוקית שדקה הוא רצה לבנות את העולם, שזה בעצם מה ש... השיטה של החוכמה שבה כל מה שהתפרט הרב בעולם גנוז בתמציתיות הזאת, והחוכמה היא התמצית היסודית, העיקרון העל שכל העולם כולו בנו אליו, זה מבט אחד. אבל בהקשר מסתם לזה, החוכמה היא השיטה של העולם, אבל היא השיטה, ויש לך את המימוש של בפעל. אבל יש בחינה שדווקא שעונים לכתר, עונים לרצון, אז בעצם מבינים שכל מה שמתגלה בתוך העולם, זה עצמו, הרצון עצמו, זה הקדוש בעצמו, שצמצם את עצמו ועושה את עצמיותו בתוך כל העולם. אז בהקשר המיוחד הזה, שאם רואים את הפתיחה יותר אלומה של העולם, לא... השיטה שהקדוש ברוך הוא השתית בבריאת העולם, לא המגמה, הסתכל באורייתא וברא עלמא, שאורייתא מחוכמה נפקת, שזה בעצם המגמה שהקדוש ברוך הוא בעולם, אלא הם מתייחסים אל עצם עומק העיווי, עומק העיווי הוא עצמו בצורה עמוקה פנימית, גנוז בתוך המציאות כולה, כי כל המציאות כולה היא הבעה שלו, במיוחד מה שאנחנו יודעים, כן, מה שקדוש הוא צמצם את עצמו, כמו שנפש חיים אומר, זה בעצם את עצמו הוא גילה בתוך שיטה מסוימת, אז השיטה זה הצורה של הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו, אבל בצורה עמוקה פנימית, מה שגלו בתוך המציאות הזאת, זה הנקודה הנתונית השורשית הזאת, שבהקשר המסוים הזה יש לכן את האור ואת החיים, אולי כמו שרמדנו בעבר, טוב, דיברנו על זה כבר, שאולי זה קשור לחוכמה ולבינה, לשורשים של שתי התנועות היסוד שקוראים לתוך העולם, אבל יש את החי ידי חיים, יש את האור המזיר, את הנקודה השורשית שעומדת ביסוד כל המציאות כולה. שזה רק מה שאנחנו מבינים כאן, קודם כל את המבט המיוחד שהרב אומר, ונראה שהרב אומר, עכשיו אנחנו מסבירים שאמונה זה תמיד קשור למידת המלכות. אבל זה סוד כתר מלוכה, שנעוץ סופו בתחילתו, שהאמונה היא בעצם המקום העמוק שקם צדיק באמונתו יחיה, שזה בעצם המקום שאת כל המציאות כולה מכוון אל עומק האמונה, ועומק האמונה זה בעצם הנקודה השורשית שעומדת בביסוד כל המציאות כולה, שהיא בטבעיותה לכן באמת אינו מלבדו, כוללת את הכל, לא רק משקפת על הכל, אלא חיה בכל, שכן, שהוא סובב כל הימים ומלא כל הימים, הוא גם עוטב את העולם וגם חי בתוך, בתוך כל המציאות כולה. סליחה הרב אמיר.
זה ממש
מקביל
כאילו
לסתר לחייתו, נכון? הצד הפנימי של הדבר הזה הוא בעצם לזכור שתי סקירות לאור הדבר הזה, שהם התגלו קצת אולי בשלב אחר, אבל שיביאו את הדבר הזה, כי הרב שם כאילו מדבר על שתי הבנות, מפרש הוא אומר במשל ששתיהן קשורות לעולם הבינה כבר, אלא שבתוך עולם הבינה יש בינה כמו שאתה אומר שבאה מתוך התוך עצמו, ויש בינה שכבר קשורה למבניות, לשיטתיות בתוך הדברים האלה, כן. שכמו שאתה אומר, ודאי ששם הרב מדבר גם על מדרגות מאוד מאוד ניסות, מאוד מאוד גבוהות, לא חלילה תפיסות של חול, אלא שתיהן תפיסות של קודש, אבל יש את התפיסות של קודש יותר בתור מערכת, ויש בתור הרצון עצמו, הצד העצמי הפנימי שגם זה בתוך כל התהליכים. לא, לא אמרתי שכאן נגמר אותה, הצגתי דרך המחלות הזאת כי יש בעולם שתי צדדים, וזה מה שהרב כאן אומר, אז אחת השקפת כל היד ושני גוונים. כן, לכן אמרתי, כי בצורה אמיתית, כל מחלוקת בפנימיות היא לא מחלוקת באמת, אלא כי באמת יש שתי סוגי התחלות. יש את ה... ברור, חידדתי דרך שתי המחלוקות, דרך המחלוקות הזאת, שבאמת יש שתי צדדים לראות את ההתחלה הזאת, וכמו שאמרתי, ודאי כל אחד מודה לשני, ודאי שגם מי שאומר שהקטר ממיין, הוא מודה שההתחלה בפועל התחלה עם החוכמה, ומי שמונה את החוכמה ולא זה מודה שזה, אבל רק העבודה הזאת שהתלבטו מאיפה להתחיל, היא רק מחדדת שיש כאן באמת בצורה אמיתית, כמו שאמרו כאן, שתי גוונים, שתי מבטים, שהם שתי מבטים שסוקרים את כל המציאות כולה, וחוכמת אמת הפנימית יכולה להיקרוא ככה, יכולה לקרוא ככה, ואלו ואלו דברי על כמחים, כי זה שתי צורות מבט של... משלימות שמאירות את כל המציאות, את כל המציאות כולה אתה יכול להיות דרך הכתב, את כל המציאות כולה אתה יכול להיות דרך החוכמה.
גם פה, מה שהרמתי פה זה לא מבט
של קודש,
זה
איך...
מה שאנחנו
אומרים
פה,
אגב,
זה איך להשקיף מהחוכמה, אבל
האופציה שנייה
זה לא להשקיף
מהכתר,
אלא להשקיף
מה... לא, כבר אמרת להשקיף מהכתר, כבר אמרת נכון. זה איך לרצות בכתר. כי הכתר זה לא להשקיף. הכתר זה... עכשיו, המבט של עומק אמונה הוא מבט חי, הוא מבט שנוכח בכל מקום. זה כבר... כל ביטוי ההשקפה קשור כבר לעולם של החוכמה.
גם האופציה שנייה של לרצות, לא נראה כאן שיש כאן מגע ישיר, הכל יהיה רק דרך
אבל
האמונה
הוא נמוכה,
אבל
אם הוא גאה
ברצון
העליון
שהוא
מכנה
אותו גם
כל אינסוף. כן, לכן אני אומר, אבל כאילו בכיוון שהאמונה קשורה לעומק האמונה, כאילו זה לכן אומר בעצם המקום שבני יונקת, אתה צודק לגמרי שבמשך נבין שבין לשם משהו מסוים, שדווקא תכונת האמונה שהיא נראית הכי נמוכה, יש משהו מסוים שיש בה משהו הרבה יותר גדול לכן מהחוכמה, אבל כאילו, כי מה קיים בה? כי היא... המיצוי והסיכום או הצורה הבעתית של המדרגה העליונה הזאת. אז בצורה אמיתית, עומק האמונה בטבעיותה שהיא יורדת ומה שהיא עולה והיא קשורה לכל מימד דקה וכל וכל וכל, אז נראה במשך נהל שהרב מפרש שלה, כי היא בעצם הבאה של המדרגה הגדולה הזאת. אתה צועק שברמה הדרכתית של הדברים כאן שהרב אומר, הרב אומר מלא במקום שאדם יצטרך לעלות למדרגות של חוכמה, הוא יכול פשוט להיות נוכח באמונה, כי האמונה זה המקום שבו הקדוש הוא ממש נוכח בה, כן? זה בחינה מסוימת של חכם ותם כזה, כן? שבתמימות של האמונה, שם זה מגע חי, ישיר עם הדבר הזה עצמו.
הרב, זה חזר, חכמה זה תכונה מאוד מאוד דינית.
למה דינית? לא יודע מה זה צריכה דיני, דיני בצורה פשוטה זה פרטנות, והיא דווקא הכללה, היא המקום שמכליל, שורש
הכללה
מערכתית, כן, אולי, כאילו דין תמיד זה קשור להתפרטות, כאילו.
למה דין לא שייך
למלכות? מה זה איך? שהוא יודע איך להוריד את הדברים עד לפרטים, כאילו שהוא מאוד מאוד קשור לחותך קצבה לכל חי, זה בעצם המקום הזה של הדין. המקום הזה של של המבט המכליל, זה המבט שכל הקו הימני הוא בעצם המעוף שמכליל. עכשיו יש משהו, אנחנו קצת מנגדים את החוכמה אל מול הכתר, אבל יש משהו מסוים שבאמת שסוף היא מצליח, כמו שדיברנו הבוקר ברתעיה, כולם בחוכמה עשית, שהחוכמה הזאת היא חוכמה שמסוף סוף מסוגלת להקיף על הכל, אבל בוא נאמר, החולשה שלה שהיא מקיפה על הכל עדיין מבחוץ, זה יש איך היא מקיפה על המציאות ולא שהיא עצמה המציאות, ומשל המיוחד הזה, לכן עוד נראה שלה קצת יותר סגל. משיך רב אומר, מעיין האמונה, וכל... וכאן הרב בדיוק מה שנדב אמר, מכניס לנו עכשיו לדיברנו על רצון והחוכמה, שלא מדברים על האמונה עצמה. מעין האמונה, שזה באמת לא עומק האמונה, אלא המעין הנחה של האמונה. וכל הרזיות הנבזגת עימה, הולך ומפקה, כאילו כי בתוך האמונה עצמה יש בה הרבה הרבה צדדים פעיליים, שבאמת אי אפשר להביע אותם במילים, הולך ומפקה ממקור העדן של התגלות הרצון. יש למעיין, יש לו מקור, כמו שהרב הרבה מקומות מדבר על המעיין המקור. אז מה המקור שמנו הוא בא? ממקור העדן של התגלות הרצון, שזה מקור עדן של התגלות הרצון, כמו, כן, זה, יש את, גם זה דיברנו בהם, שיש את העדן ויש את מקור העדן, כן? שמקור העדן, יש את זה הרב, דיברנו פעם הרב בניה על העדן עצמו, עין לא ראתה אלוקים זולתך, כן? וכך הרב משהו עושה את זה היין המשומר, שאת דברשת לא זוכר את הדברים שם שהרב רומז, כאילו שזה בעצם המקומות שאיתם אף פעם לא נבוא בעולם של של צפייה, אלא זה בעצם הדבר עצמו של וכל המעיין הזה בגלל מקור העדן של רצון, ומעיין הכרה, הסתכלות, השגה, חוכמה, לכל שיפה בכל עומתיה, הרמים רומי רום והשפלים שפלי שפל, שהיא מגיעה להרבה גדולות, הכל מפקר הוא ואומר, אתם מתפלאים מקור התגלות הווייתית בתוך חוכמת אלוקים, המתלבשת בציורי צייר עולמים, בינת אלוקים חיים, וכאן הרב מכניס כאן עוד מושג חדש, שזה בעצם מדרגת הבינה, כי מדרגת הבינה היא בעצם נותנת לחוכמה הזאת עכשיו גם את ההתלבשות, נותנת לה את הפיתוח, נותנת לה את העולה מהדברים האלה, איך להבין דבר מתוך דבר, איך לילד לאור הדברים האלה, יש כאילו את העיקרון העל של המציאות, ועכשיו יש את הבינה, בהקשר המצב הזה, כמו שהזכרנו כמה פעמים, שחוכמה זה בחינת הזרע שהאבא נותן, והבינה זה בחינת האימא, ואם לבינה תיקרא, שבהקשר המצב הזה, התפקיד של האימא זה לקחת את הפוטנציאל, את ה-DNA, את העיקרון השורשי שמונח במה שהאבא תורם, שהעיקרון העל תורם, והיא זאת שמפתחת אותו והופכת אותו להיות עם רמה חברים ושסה גידים שלו. אז עכשיו עושה מזה, זה רק מדגיש שחוכמה בצורה תמציתית הכל גנוז בה, אבל היא חייבת את הבינה, את הפיתוח, את ההתפרטות, את היישום, כדי לתת את הדבר הזה, את הצד העשיר שלו. זה מה שרמזו מקודם, שבחוכמה יש גם אור וגם חיים, כן? אולי אפילו חכם בגימטריה זה חיים, כן? שבעצם הוא בעצם יש בו הרבה הרבה צד חי, אבל הכל אצלו גנוז עדיין בצורה מאוד מאוד שורשית ומאוד מאוד פנימית. והוא מקווה שבצורה של עולמים בינת עולם החיים יוצר וצעה צורה, כן? הוא
מתפלל ומסתייף בגלל
הבינה פה? כן, בדיוק. אז אולי אז היה בו קומנט העיקרון של העולם, שזה בעצם היסוד התמציתי שגנוז בעומק התורה, אבל רק בגלל שיש את הבינה, ועכשיו הוא, מה שאומרים, רחובות הנהר, כן, מים עמוקים, ידלם איש תבונה, מה שנותן את כל ההתפלגות הזאת והנערות האדירים שבאים מנה, זה כבר קשור למקום שמחיית את הדברים.
אבל אני מתשאר את הבינה בחוכמה, זה...
כאילו הרבה יותר כמו מחשבה על כל העולם התיקורי, כשזה
משהו הרבה יותר
גרעיני.
הבינה
מתפרטת
את הציור, או מתפרטת את היישום?
אני חושב יותר
אפשרות
השנייה.
הכוונה
שבחוכמה,
כשמה היא... זה לא מבנה של הבית, זה צורך אין מישהו בבית, אז החוכמה זה כל התוכניות של הבית.
לא, 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 אז אולי הצפתי למר זה. הכוונה, החוכמה היא כוח מה. הכל שם גנוז עדיין בצורה מאוד תמציתית. כזה בחינה... כמו שמשה רבנו עדיין לא מבין מה שרבי עקיבא מחדש, כי אצלו הכל נמצא בצורה מאוד מאוד תמציתית שורשית, וצריכים אחר כך את הבינה שלא, היא לא, בינה לא המיישם. מי שמיישם זה כבר החסד, זה כבר המידות עצמן. הבינה היא זאת שעדיין קשורה לעולם של 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 נקרא לזה של מוחין, אבל היא זאת שלאור התמציתיות יש את הכביכול, אנחנו הכל מדברים בצורות מגושמות נוראיות, אבל כביכול יש את נוסחת העל של המציאות, את העיקרון השורשי של המציאות התמציתי, וזה הבינה, ומנסה להבין דבר מתוך דבר, מה זה אומר, אחר כך יהיו את אבני הבניין בפועל שהם אלה ש יוביל את זה לבניין אחר של תוך המציאות, כן?
אני לא מבין את זה, אבל בבניין הבת של החוכמה, מה שהרם יותר, כל תוכנית, כל יצור, כל הדמי העולמים שקיימנו, זה כמו במומת מבט, מתוך החיים, מתוך הרצון, חנוך יותר השקפתי, שמסתכל על הבריחנות של הדברים.
כן, נכון.
עכשיו פה, אבל אין פה באמת הבריחנות, כי מה יש בשלב של החוכמה? כי בשלב של הבינה, אני מאוד מבין אותו לעומת הרצון, כאילו יש מי שנמצא בתוכניות, יותר בצד המסגרתי, כאילו עמוק, יש מי שנמצא יותר בדוגמה של החיים. על החוכמה יש כזה משהו ביניים,
לא, למה? עוד פעם, החוכמה, החוכמה זה
חשבון.
יש בה עקרונות, היא יצרה עקרונות מיוחדים שדקם הקדוש הוא ינהל את עולמו, והוא ביטא את הדברים בימת העקרונות, אחר כך הדברים מועברים לפקידים אל כל הזה, שהם אחר כך יודעים איך לפרט את הדברים, אבל זה, יש בה משהו מאוד ראשוני, אבל הוא מאוד עמוק גם, והוא סוף סוף בנוסף, בנוסף של עקרונות כאילו, בסדר? בדיוק זה, הבינה, יש לכם בבחינה מסוימת שהבינה היא יישום של החוכמה, ויש בחינה שהיא יונקת ישר מהכתר, כי היא זאת שסוף סוף גם חיה בפועל את המציאות, כן? לכן יש משהו שמתאום, עוד פעם תמיד אנחנו חוזרים לדעת למה אנשים מאשים את שפת ש... את החלון של שפת, כמו שאבו מאיר לי שיש רק אולי חלון אחד כזה שם, אבל אולי צד עיניים, כאילו שהכתר הוא, אפשר לומר כתר חוכמה בינה, בתור שלושה שם, אפשר לומר כתר מתפצל לחוכמה ולבינה, כי יש בבינה משהו שהיא יישום של הכתר, אבל בעצם יישום של החוכמה, סליחה, אבל זה מסיימת, היא שווה לבינה, היא שווה פתאום, היא שווה לכתר, היא שווה פתאום להביע את הדברים בצורה מלאת, עושר, מלאת חיות, שבשם עושה בזה, האמא היא לכל רק ממש, כאילו, לוקחת את הזרע ומביקה אותו, אבל היא, אתה עם כל חי, והיא מזרימה לזה את כל זרימי החיים. אומר הרב, לא תוכל החוכמה בהתגלותה להתארך בכל אורך הרצון, בעוד אורות יפרטו. שם הנערה עזה, המקעה כל מאורות, ולא תוכל להישפל למתח כמוה מתח אור אינסוף למקם עמקים, מתעששת עין רוחנית מרוב נוגה וזר, ומעוצם תואר האוויר המצוחצח לא תוכל לגוד החוכמה לעמוד, ושם הרצון שואב זורח. עד השלב אמרנו שזה בין הקטל בין החוכמה, בין הרצון לחוכמה, שזה חי וזה יותר משקיף על דברים מלמעלה, שבחוכמה יש איזה צד מסוים של מלא נפרדות בין ה... נקרא לזה כבר איזה חזר לא נפרדות, אבל שונות בין המבט האלוקי לבין העולם והרצון, הכל מתאחד. אבל הרב אומר, יש גם מלא לחוכמה גבולות שהיא לא מסוגלת להגיע להם. המם שעולה רומה רום ויורדת למטה, אבל יש גבול עד איזה מקומות בין למעלה בין למטה יכולה להגיע. כי למעלה יש מקומות שעין הדל כבר מתעששת בהם, שכבר אין מילים שיכולים להביע את המקומות האלה, כי הכל כל כך עדין, כל כך עציל, אז במקומות האלה החוכמה כבר עומדת במקום שהיא כבר חסומה מלהגיע לאותו מקומות גבולים. זה מובן, כי ודאי שהשור של הרצון הרבה יותר גדול מכל צורה הבעתית, גבוהה ככל שתהיה, וכשהם שם את זה, מובן שהיא חסומה שם. אבל הוא מחדש גם לכיוון הפוך, גם הכתר מצליח לרדת, הרצון מצליח לרדת עד לעומקים הכי נמוכים, עד לרזולוציות הכי פרטיות, ובעצם מתוך המבט הרזי של הרצון, אז כל פריט ופריט במציאות, יש לו אור מיוחד, ויש לו את הפשר המסוים, יש לו את החיות המחדש, ויש את האור לוקי שיוצא בו. לחוכמה יש גבול עד איזה מקומות מסוגלת להגיע. הרב כאן רומז בדבר שאני קראתי פעם, מתששת עין רוחנית מרוב נוגה וזוהר, ומראות עם תואר אוויר, המצוצח ותוכל לגוד החוכמה לעמוד, ושם הרצון של זורח, זה בעצם הצד הגבוה של דברים, אם קודם הרב אמר, גם לא תוכל להישפל, תוך כמה מתח און סוף, למקם עמקים, מדמת החוכמה במקום מחשכים, אשר אשם, איזה אשם הוא אשם? אשם. אשם אלוה חוכמה, ולא חלק להם בבינה, כן, שיש מקומות כאלה שכמו שהפסוק מתאמר שיש בהם חוכמה, לא חלקם בינה, דברים שנראים לנו לא רציונליים, נראים לנו לא הגיוניים, זה כל החידות של המציאות, כל הדברים הפעילים של המציאות, שזה בעצם קשור לעומקי התורה שדיברנו עליהם מתחילת הפסקה, שהיא אמנם מגיעה עד לארץ, אבל לא מצוות להגיע לעומקי התורה, למקומות שלכאורה העולם תבניתי מסודר, לא מסוגל לעמוד בהם. ושם הולך הרצון בכל שפה נשך. האמונה בכל רזיה, באורן סופי, אחוזה מגמת הרצון לאגודה, פותח את הדרך לכל, לכל חי רצון, ועכשיו נזכור שהאמונה היא קשורה לכתר, אז יש מקומות כאלה לרצון, אז יש באדם לפעמים מפגש עם כל מיני יחידות אלוקיות שאין יכולת לעמוד בהן, ושם זה בדיוק הבחינה של שתוך, כך עלתה גזרה לפניי, כן, ש... מנסים להבין את זה בשפת החוכמה, אי אפשר, ושם צריכים לעלות למה שעלה בגזרה לפני, שזה בעצם הכל קשור למקומות עלומים, שבהם דווקא איפה שהחוכמה נגמרת, שם האמונה שורה, כן? לא במשמעות כי האמונה היא משהו לא רציונל. היא ודאי כוללת גם את כל הקומות הגלויות האלה, אבל היא חיה את האלוקות עצמה, ומלא גם מקומות שאי אפשר לסביר את זה במילים, שם במקומות הכי פעילים האלה, ומלא הסודות הכי רזים של המציאות, המקומות שקשורות לעמקי סוגיית צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וכל מיני שאלות עמוקות פעילות של המציאות, שם האמונה לא בתור משהו כזה שטוב אם אמונה נקבל, אלא שם אשרי איש אשר תייסר נויה ומתורתך תלמדנו, שדווקא במקומות האלה אז של איסורים יש פשוט מפגש הכי עצמי עם האור אלוקי עצמו. הרב כאן רומז בדברים האלה בציור הפנימי, ואני צריך לומר את הציור הזה כי במשך הרב ידבר בו. בציור הפנימי זה מתואר שיש, זה קצת קשור גם לפסקה הקודמת, האנדלית שנחזור עליה, שכל כן, העולם הפנימי מתואר בצורה של שיעור קומה של אדם שלם. כן? ושיעור קומה של אדם שלם, אז זה בעצם מדרגת האריכנפין, המדרגה הארוכה. שקולט את כל הקו הארוך מלמעלה עד למטה. ובתוכו יש מתלבש הזר אנפין מהחלק התחתון שלו, כי הוא בעצם הופעה שיותר מממשת, יותר חיה את מדרגת האריך אנפין. כן, אז זה מתואר כביכול שמיה... זה רמפי, זה כאן איך קורא אלוקי מופיע בצורה מוזרת, איך הוא מופיע בצורה שתומת את העולם, שזה בצורה גלויה, הכוונה היא המצוות, התורה והמצוות, הצד המעשי שחי את האור אלוקי הזה בעולם, הסתרים האלה שבהם הקדוש מגלה לא בצורה העצמית שלו, בצורה ששופט את העולם, שמנהיג את העולם, ההנהגה הגלויה של הקדוש בעולם, וההנהגה הגלויה של הקדוש בעולם היא מתוארת כמלבישה או כנמצאת בשיעור הקומה של הרגליים של ה... של כן, הכל במשל שאיך נפין, כי בכל הברא קרא דאבוע, הצד שמממש מגלה את האורקי בעולם, הוא נמצא מן בצורה יותר מדויקת מן הטבור ולמטה, מכל הקומות שכבר נוגעות אל החיים עצמם. מה זה? איך? בתוך עצמו יש מערכת שלמה שיש בו, זה כאילו אדם שלם שיש בו גם מוח, דעות, רגשות ומעשים, אבל זה מערכת כזאת שביחס למבט העל של המציאות, הכל של המציאות היא הזורה המעשית שקשורה לצדים שמציא למטה. למה הזכרתי זה? כי יש גם פסוף מיוחד שנקרא, הופעות מיוחד שנקראות חוכמה ובינה, מה שנקרא אבא ואמא, והן מתוארות כמלבישות את תאריך אנפין מן הגרון עד ל עד לאזור של עד לחלק התחתון של הגוף. היא בעצם החוכמה היא בעצם במהותה מתוארת כאבא ואמא כאלה שהם קשורים לחלק העליון של תאריך אנפין. זאת אומרת, מה זה בא להדגיש? זה מדוגמה שהרב בא לומר, זה לא מכסה את הראש שלו, הראש של הנהגת הרצון היא תמיד תהיה מעל החוכמה, אבל גם היא לא מגיעה ברגליה עד למטה, היא מגיעה ברגליה עד לה, היא עוטפת את העולם מלמעלה, כאילו בעצם אתם מבינים, יש כאילו יכול איזה אדם ענקי דמות אדם גדולה, שהחלק העליון שלה זה יהיה אבא ואמא, החלק העליון שלה זה יהיה זר ונוקבה, הכוונה התורה החיה המעשית ועם ישראל, שזה העופות הגלויות. אבל החוכמה והבינה הם תמיד רגליהם יהיו כלפי מעלה, הם יהיו מרחפים, הם לא יצליחו להגיע לאותם מקומות, שזה מה שאומר לא תוכל לזה להתארך בכל אורך הרצון, שזה לכן נקרא הריחן פין, הוא ארוך, הוא כולל כל מרגות מלמעלה עד למטה, והחוכמה היא לא תגיע לאורך כזה, היא ודאי שהיא רק תלביש מהגרון ולמטה שלו, זאת אומרת רק את האופרות הגלויות שלו, וגם היא לא תגיע לרגליים, היא תתבונה לרגליים, היא תזרים חיים על הרגליים, אבל שם היא תהיה ככה, הרב ככה כאן במתק לשונו מסביר את הציור הפנימי הזה, שזה הכוונה שלו. כן, בדיוק. כן, בדיוק. לא תוכל להגיע לראש למעלה, ולא תוכל להישפל למטה, וזה החידוש. הריח הנפין, שזה בעצם מגיע לרצון, מגיע בקשור קומה שלו, מגיעות יותר נמוכות, מאשר זה ינקט קצרת קומה, שגם בגובה וגם בגלל יש לה את הגבולות, כי בעצם עניינה היא יותר לפתח את היחס על המציאות, אבל זה לא המציאות עצמה. איך, איך? לא, החידוש כאן, כן, נכון, החידוש, לא, אבא יסד ברטה, אתה צודק שזה בעצם, טוב, לא נכנס לכל דברים האלה, הביטוי הבא סלבט יותר קשור לשאלה, למקום הזה שבו החוכמה נותנת מה שנקרא מוכין, נותנת השפעה אל המושג של הברטה. יש לה הרבה הרבה יכולת להדריך את הברטה, שזה בעצם, הוא היסוד לברטה, שהוא יכול מאוד להדריך אותה, אבל הוא לא נמצא שם. הוא לא נמצא שם, זה קשור גם מה שאמרנו בפסקה הקודמת, כי הוא צופה עליה מלמעלה, יודע הרבה הרבה לחלקל לצעדיה, להדריך אותה, לתת לה אפילו את המוחית של התחיות שלה, אבל היא באמת נמצאת במקום, הברטה נמצאת במקום אחר לגמרי, כאילו, כן, ומלא, במקומות היותר עמוקים שזה, אני, טוב, לא רוצה להיכנס שיש איזה צד סן, שכאילו מתואר בפנימיות, וזה אולי נאחל כך, שעתיק הקדישה מגיע ברגליו עד לעולם העשייה, זאת אומרת, יורד עד למדרגות הכי הכי נמוכות, לא עוד בעולם הצלות ומצאה, אלא פולש מעבר עולם הצלות, יורד גם לעולמות הנפרדים, וזה ודאי ששם לחוכמה אין מקום שם. אין קץ לדרור העליון. אשר לכתר מלכות עליונה, וכבר נראה לזה ביטוי כתר מלכות, כמו שאמרנו קודם, יתנו לך כתר מלכה לבטא את הזיקה של הכתר בגלל הכי נמוכה.
זה לא דווקא כאילו להגיד מהתחלה לסוף, הוא אומר שבכתר עצמו יש מלכות של הקומה הבאה.
נכון, מאוד, אתה צודק, אבל מה זה אומר? זה אומר שבכתר עצמו יש תכונה מלכותית, שהוא כאילו, הוא בעצם מיצוי של כל הדרגות שהוא יודע עכשיו, אז יש בו לכן גנוז בו גם כל התחולות המלכותות שיבואו בעקבות הדבר הזה. אתה צודק שהסוד של כתר מלוכה נפש אחר יותר מדגיש את הזיקה של כל כתר למדרגה שמצאת מעליה, אבל לא לחינם יש בה את המלכות שלהם שעליה, אז בעצם זה אומר שהיא לא תגיע לשלמותה עד למלאות אותה. נתיארנו איזה פעם שזה בחבד הרבה מדברים על הדבר הזה, ש נכון, דיברנו על ביצת ההפתעה, זה מוכרים כאלה, כאילו, שבפנימיות מתואר שאיך ממדרגת הכתר נמשכים כל הספורות כולם, בתיאוש של שולטי, אבל זה מתואר שמה, בצורה כזאת היא שבעצם לא מתואר שמה איך נבנית המלכות. זה, כן, לא רוצה לקרוא לזה, זה פירוט שלם כזה, ופתאום המלכות באה ממקום כזה שאין לה על מה לסמוך, אין לה על מה להיות קיימת. אבל במידה מסוימת, אז יש, אני פעם הבאתי את המשל הזה, שזה כמו אדם שבונה בית, כן? אז הוא מזמין קירות, ומזמין חלונות, ומזמין תקרה, ומזמין המון מאוד דברים, ואחרי שנבנה, פתאום יש הפתעה. חוץ מכל הקירות האלה, פתאום יש את החלל של הבית, וזה בכלל לא הזמנתי מהקבלן. מי עשה את החלל של הבית? החלל של הבית זה ממש כל הציורים שציירתי לפני כן, שכל הקירות וכל החלון, כל זה בכלל לא תכננתי את המרחב הזה של חלל. החלל הזה הוא נעוץ סופו בתחילתו. זה בעצם מה שהיה לפני כן, זה המרחב שבו בנינו, והדריכלות שלנו, החומה בנתה הרבה הרבה דברים. אבל בסוף של דבר, הצד שסוף מעשה במחשבה תחילה, נעוץ סופו בתחילתו. זה בעצם זה המרחב שבו הכל מכתחיל הנעשה, שם מתגלה בצורה מיוחדת, הוא לא מתגלה בצורה המקורית שלו, אלא בצורה עכשיו אולי הכי מקבלת של הדברים האלה. אבל זה קצת כזה שלכן הבחינה הזאת היא שהבחינה הכי עליונה שהיא בצורה אמיתית, אבל היא כל כולה חיות, אז מלא בפועל, אתה רואה אותה דרך המדרגה של המלכות. הרי אומר להם, קץ הדור לא של קטר מלכות העליונה, של שטף הרצון בכל מעמקיו. אין צורך לשום הגבלה במיצרים. אין חושך ואין צל מוות. אין חיסרון ואין מניעה. לא חוק של הכרח ולא שום העצרה ממלא כל טוב. למטה מפתה תופעי החוכמה. במקום של כבר קדמה התעלומה. ולא חוק מעכב, אין חוכמה מבלטת. ולעצב תשיעה מכוונת נגד מצורים, שמים כל נשם מאוד אידיאליות, אין אור המחשרה, המילה, משקל גדול קשר סיבות, והגעת אלות במסכים עולמים, יוצא מתוצאת. הרב כאן, אני מבין מחדש עכשיו עוד חידוש נוסף, שדברים שגם עליהם פעם דיברנו, שזוכים, פעם ראינו את קובץ זין מ' א', נגיד ככה, מהרגע שמדברים על החוכמה, מדברים כבר על שיטה אלוקית מיוחדת שדרכה יופיע בעולם. כן? לעומת הכתר, שזה, כמו שאמרו, זה הדרור העליון. אז דיברנו קודם על כמה הבדלים בין הרצון לבין החוכמה. שהרצון הוא לא מבחוץ, אלא הוא גם מבנים, לעומת החוכמה שהיא מבחוץ. שהרצון מלא יש לו יכולת להגביע ולרדת לעומקים, לעומת החוכמה שהיא מסויגת. נכון? עכשיו הרב אומר עוד דבר נוסף. שבחוכמה היא בעצם קשורה לאיך הקדוש ברוך הוא מגיע עצמו בשיטתיות מסוימת. זה בעצם מה שנקרא, אולי במידה מסוימת, מה שהרב שם נראה, שמחבר זה גם כל סוגיה של סוד הצמצום. שהרב אומר, מה הכוונה בצורה נמשל של מה שבפנימיות אומרים שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו? צמצם את עצמו, הכוונה גילה את עצמו בשיטה מסוימת. שהרב אומר שכל ה... הכרחים שקיים בתוך המציאות, כל החוקים שקיים בתוך המציאות, הקדוש ברוך הוא מעל החוקים האלה, הקדוש ברוך הוא יכול היה לייצר גם חוקים אחרים, אלא מהחוכמה והלאה, יש כבר עכשיו איזשהו צד מסוים של שיטה מיוחדת שדקה הקדוש ברוך הוא יפה עצמו בעולם. ובעצם הכתר יונק מהמקום הזה שבו אין מעצורים, שהקדוש ברוך הוא כל אשר חפץ אלוקים עשה, שכל היסוד של הניסים קשורים לקו של דרחמנה, קשורים למקומות העליונים האלה שקדמו לכל צד של צמצום. יש גם צד מסוים שהרב אומר, חוכמה שהיא בעצם באה לבטא עכשיו שיטה מסוימת, אבל היא בצורה סמויה, היא תמיד צריכה לומר זה ולא זה. היא צריכה להתייחס למה שמסיים לזה שיש חוכמה, אז אתה בעצם מדבר על מקום כזה שבו כבר אור וחושר שולטים, ואתה מחדד, זה אמת וזה לא אמת. זה הצורה הנוכנה שדקה התגלה, וזה צורה שדקה לא התגלה. אז בעצם עברנו ממדרגת הרצון למדרגת החוכמה, מהמדרגה הארוכה הזאת, הדרורית הזאת, כמו שהרב מכנה אותה, להפרעה מצומצמת, אז עברנו מעולם כזה שבו אין בו רע בכלל, שהכל בו טוב, למצב כזה שבו כבר זה השורש לדבר עכשיו על לתאב ולתאמה. זה אדם בחוכמה, זה קיים אדם צורה מאוד תמציתית, צורה מאוד מאוד ראשונית, רק כשנגיע למדרגות יותר נוחות שם, בפועל יהיה את ה... את ה, את המאבק בין הטוב לבין הרע ואת כל גדרי השגים, אבל הסיבה לזה מונחת כבר בעצם החוכמה. שדין מיתר מינה. לא, תקשיב טוב. לכן מה שהדגשתי, הדגשתי, אין כאן עדיין את המחסומים בפועל, אבל יש כאן את כל סיבת המחסומים כבר קיימת כאן. כי זה מה שהוא כותב בקובי זין ממלף. ברגע שקדוש ברוך הוא יצר שיטה, כן? אז כבר בתוך השיטה הזאת, כבר עכשיו, החלק לא גדול יותר השלם, כמו שהרב שם אומר, בכל מיני דברים מסוימים. זה יתפרץ אחר כך בעולם הבינה, עד אנחנו פתאום נראה גם את המחסומים שבאים כתוצאה מדבר מסוים הזה. שהקבלן, אני חוזר אותו למשל קבלן, הקבלן עכשיו רוצה לבנות איזשהו בית מדרש כזה, שכולו יהיה בנוי בצורה של כוכבים, ומה זה? לא, זה שאני לא הפוך, זה שאני עוד רוצה להגיד. חלבתי את הדבר הזה, אני לא יודע, אני צריך, לא חליל על זה, אבל כאילו, במעוף אתה אומר את הדברים, זה נשמע נפלא מאוד, שלא חופשי מאוד. שפתאום את הדבר הזה אתה צריך לשים בתוך המציאות עצמה, אז אתה, מה זה? כשאתה מיישם את הדבר בתוך המציאות עצמה, אז פתאום אתה רואה את האתגרים, פתאום זה מעניין אותך, הרבה אתגרים בתוך הדבר הזה. אבל כמו שהרב אומר שם, איפה בעצם בצורה עמוקה פנימית מונח כבר המושג הראשוני של ההכרח, בזה שהקדוש ברוך הוא גזר לדעות את עצמו בשיטה מסוימת.
אז מה זה בדיוק הבינה שהיא לא הבינה? כאילו יש שלוש מנטרות.
נכון.
אז מה
הבינה? הבינה היא... נכון, מה זה איך? ברור, כי היא השופטת את הדינים. היא אף גם דילה מדינית, דילים יותר מינה. היא זאת היא שלאורה, אחר כך בפועל, נצטרך להחליט מה כן ומה לא.
מה הרצון
לעשות
את זה
עם חוכמה.
זה אז כאילו זה כבר בעצם
כבר... לא, כן, אבל שם כל האמונה רוצה פוטנציאל, ושם באמת, אדרבה, היופי של החוכמה, שם סוף סוף אתה נרגש עם הצד הטוב שבזה, עם הצד האידיאלי שבזה, אתה רואה את איזה אור נסגר קיים בתוך הדבר המסוים הזה. אני רק צריך לזכור שהדבר הזה עצמו, זה שהוא מסוים, זה כבר אומר שבעתיד כאשר כבר תתחיל לפעמים את הדברים את המציאות, אתה תבין כבר שיש כאן כל מיני דברים מסוימים שבעצם הם כבר קשורים כבר לאיזשהו צד מסוים שמכוון על הצמצום. זה עדיין לא יהיה הצמצום הפועל, צריך לפעול יהיה, כמו שאמרתי, בשלב של הפועלים. כמו שאמרנו, יש את האדריכל, יש את הקבלן ויש את הפועלים, כאילו, כן? אז כאשר מסוים זה כאן, הקבלן כבר מאוד מאוד עסוק ביישומים של הדברים האלה, הוא לא עושה עדיין אף דבר בפועל עצמו. ויש צד מסוים שהבינה היא באמת, כשבקשה מסוים לכאן, היא מאוד מאוד מאפשרת לכל הדברים להיות צמודים אל התוכנית. לכן המדרגה של הבינה, שהיא העולם הבא, העולם ההולך ובא, היא זאת שמצידה את המציאות לקראת התכנית הגדולה הזאת. אבל כשמתבונים בצורה יותר עמוקה, זה מה שהרב כאן דן בדקות מאוד עדינה, החוכמה, שברור שבצורה פשוטה, כאילו הרב כאן לא בא להגדיר מה זה החוכמה, הרב גם בא לדרק היטב החוכמה, פתאום לזהות בה עם כל הסגב שלה, עם כל הגדלות שלה, כמו שהרב אמר, תבין, עם כל הגדלות שלה, תבין שיש במשהו שם, שכל הקשיים שיהיו בעתיד, באים בצורה עמוקה פנית, כבר יש איזה משהו שם שנעוץ כאן, כי כבר במקום מסוים לכאן, כבר נוצר כזה של הגבלה. אני נגיד ככה, בפנימיות אומרים שהחוכמה, שמוקרא זה עמוך הסתימה, זה המקום שבו הגבורות דעתיק מתחזות שם. זה בעצם המקום הזה שבו כבר התחיל להיות במקום מאוד מאוד עתיק, התחיל להיות שם הסוד הזה של הצמצום. הסוד הזה של סוף סוף הופעה מסוימת. זה עדיין מתגלה בפרספקטיבה של החוכמה, רואים את הדברים האלה בצורה מאוד הרמונית, מאוד נפלאה. אבל זה שאמרנו שיטה, אז כבר אמרנו כאן כבר צד מסוים שבו יש איזשהו צד מסוים של גבול עד כאן לבוא וכאן לבוא. בכתר הכל דרורי לגמרי. והחידוש הגדול הוא שהקומות העלומים והפילים בעולם שלנו, מאיפה מקבלים את נחמתם, מאיפה מקבלים את זה, כי בצורה עמוקה פנימית, מאחורי כל הדברים האלה, באמת יש את הקדוש ברוך הוא עצמו, שהוא חירות עם כל הדברים האלה, שזה נותן גם מקומות שבסדרי החיים שלנו, בצדק צריכים להיות מוגדים כרע, אבל במקום יותר עליון, לא יגוחה רע. האמונה ביפעת הרצון יחשורה. ומתלבשת, בעדי תפארת החוכמה להיגלות אין כל שמה מקור רצונלית בזבות יצור בתור חוכמת אל ומקור המספורים בתור התגלותה בתור רצונו מלא גדלת קודש קודשים והגנוז בגלוי מתלבש החוכמה בתור גביית הרצון שוש בזה בקרבה בא מסלחית לפני בכל עת מסלחית בטבל ארצו. עכשיו הוא אומר איך מלא אנחנו מדברים עכשיו על האמונה של אדם בפועל. האמונה של אדם בפועל חייבת להיות ניזונת משתי הצינורות האלה. היא הצד הסמוי, הצד הרזי שיחיה אותה, זה אותו צד שקשור אל, כמו שהרב כאן אומר, אל המקור המסתורין, הוא מתגלה בתוך רצונו. זה הצד העל מודע שכל מחיית אמונה, אבל אמונה היא זוקקת גם, עוד מעט, במדבר הרב אמר למה זה קריטי, היא זוקקת גם תובנה להבין מה קורה כאן, ושזה חייבת לעזר בחוכמה. אז החוכמה מסייעת לאמונה שנותנת לה את הכיוון, ובתוך המרחב שבו אנחנו נמצאים היום אי אפשר רק את האמונה, חייבים גם את התורה, חייבים גם את ההדרכות, חייבים גם להבין את השיטה של העולם. השיטה של העולם היא עזר, כמו שהרב כאן אומר, היא כבחינת הגבייה לתוך הפנימי שנמצא בתוכה. הדרך להיפגש עם התוך הפנימי חייב לעבור דרך הסדרים האלה, ולדעת הדבר הזה אנחנו נאבד לעניין. לכן האמונה, האמונה ביפעת הרצון הקשורה, אבל מתלבשת בעדי תפארת החוכמה, והרב כאן אומר בעדי תפארת החוכמה, אז הוא רומז שהחוכמה עצמה מתגלה בעצם בכל מה שתיארנו קודם, במדרגה של זעיר אנפין, במדרגה של, של תפארת ומתן תורה, זה ההופעה הגבלה של הדברים, אבל שהיא בעצם קשורה לצורך בשיטה מסוימת, שהתפארת היא השיטה המעשית בפועל שקשורה לזה שיש כיוון לעולם, יש מגמה לעולם, שיש את החוכמה העילה הזאת, מקור רציונלי, וידעות יצאו אותו חוכמת אל, זה כל העולם הרציונלי של אדם, הגלוי של אדם, הוא יונק צריך הרבה לנוק מהחוכמה, זה כל עולם ההכרה שיכוון את האדם, והצד המסתורין הוא קשור אל הצד העליון, זה מה שהרב אומר, והגנוז בגלוי מתלבש, שסוף סוף כל החוכמה היא בצורה עמוקה פנימית, הלבשה של הצד הגנוז, היא הגבייה של, של הרצון. הרב אומר עכשיו, למה חייבים את החוכמה? האמונה. שהיא עובדת את מקורה, אני יודע כך, האמונה כשהיא עובדת את מקורה, את יסוד לגולתה רצונית, מתחילת גם את הגלגלו של חומה, אבל היא עובדת את הדקה, מפסקת את כוח חייה, העזיזים, המילים, חיי עולמים, וזיו אור, נצחי נצלחים. התגלות אמונה ואור הזה, תורה מקפת, אור חסד מפורט על כל בשר וכל שמה, הרצון מקיף את כל, הוא מלא כל, והרצון מודדת מידת השגחה כללית ופרטית, מחלקת מנות לפי מידת ההשכלה שמצורים. אי אפשר להיות קשור רק אל הצד של החוכמה, אם היא לא מביאה חיים, אם היא לא מביאה את המקור הפנימי שמנו האמונה אמורה לחיות, כי מה שנותן לאמונה את החיים, מה שנותן לה באמת את הצד אלוקי, זה כי היא באמת המשך של הצד אלוקי. אז היא מאוד תעזר בחוכמה הזאת, אבל אם היא תאחז רק בצד של החוכמה, אז בסופו של דבר יש לה הרבה הרבה ידיעות, הרבה נתונים שקבלת, אבל את הדרכה, את קרום לדליבה, את ההתקשרות הפנימית, אותה היא עובדת, ועד מלא היא נמצאת, כן, הרצון מודדת, הרישה רב אומר שכן יש תפקיד לרצון, כלומר הרצון שהוא אומנם מקיף כל מיני כל, הרצון מודדת מידת השגחה כללית, תופתית, ומחלקת מנות, לפי מידת ההשכלה שבציורים. ורשע שאני חייב לעצור מה שכבר מקודם הייתי חייב את החוב לחומה, עכשיו הרב אומר, אלמלא אור החוכמה החוגר כחוט הסיקרה בין תחתית התגלות הרצון ועליונותו, וזה בדיוק מה שהמשל שהזכרנו קודם, שהרצון זה המדרגה של הריחנפין, ותורה יש את הסיקרה, יש את הגרטל, שבעצם יוצר חיץ בין החלק העליון לבין החלק התחתון, שזה בעצם מה שבתוך המדרגה של הארוכה הזאת, אז יש איזה סימון גבול שבעצם יוצר תביעה לכל הקומות הנמוכים, אתם חייבים להשתוקק להיות קשורים למעלה. ועכשיו שם זה הסיקרה הזאת שמבחינה בין החלקים העליונים של מזרח, החלקים התחתונים, היא בעצם יוצרת איזושהי תביעה של לרומם את הכל, להעלות את הכל. שכחתי איפה החטאת נמצאת ואיפה העולה נמצאת, מה מעל הסיקרה, מה נתח הסיקרה? לא, דם חטאת... איך, איך? יפה, והעולה למטה, כן? בסדר, לא, אז כי הכוונה, שנגיד ככה, מבחינה חינוכית, האדם צריך כל מן לעלות כפי מעלה, למעלה סיקרה. כי בלי זה הוא ייפול בכל מיני חטאים. מבחינת האמת, שזה מה שהתשכח אישה עולה, תשכח עולות שיקרתם לכם, כמו שאמרנו, שזה בעצם את עצב החיים שלנו, אז היא יורדת עד למטה. ולכן בעצם, נגיד ככה, אם רוצים לא ליפול בתוך חטאים, חייבים להציב מגנות, חייבים להציב את התורה. ולכן בעצם כל המדרגה הזו של חוכמה, היא זאת שנותנת לנו את ההתכווננות, היא זאת שנותנת לנו את הדגישה, אל תהיו נמוכים, תהיו גדולים. כמובן שכל זה נועד כדי לעזור לנו לגלות את העולה, את הרצון שגנוז למטה. כן. איך איך?
לא, אתה שואל
שאלה אחרת, למה צריכים את כל העולם, אתה שואל בעצם? כי אם לא היה צריך, אתה שואל, אם לא היה מורד, הכל היה נפלא. אבל לא יודע שהקדוש ברוך הוא כן בגלל עצמו, בכל עליות וכל המורדות, ושם מצוי עצמו היה גנוז. אבל כן יש תביעת אילוש של העולם, שכל מגמת תביעת העולם הייתה, שקדוש ברוך הוא ידע לשרוש שלנו טוב לתחתונים. עכשיו יש תחתונים. מה ייתן לתחתונים האלה שבצורה אובייקטיבית, הקדוש ברוך הוא גנוז שמה? המצורה שאובייקטיבית רוחקים מהקדוש ברוך הוא. הם חייבים עכשיו את כל התנועה הזאת של החוכמה, שהיא זאת שתדריר ותציז אותם לפעות העליונים יותר.
האם
הדיון פה הוא רק דיון מוסרי, פילוסופי, או שיש פה גם פסקה, גם הסבר, מה הרווח, כמעט אז אנחנו כל מקלבה ברצון הזה, הכל אלוקי, הכל וכו'. ומה הרווח בחוכמה כשלעצמה, לכאורה הרב לא מסביר את הנקודה. אתה צודק שיש משהו, אני אגיד ככה, בחוכמה, שהחוכמה היא גם יצירת הבעיה וגם יצירת הפתרון, כאילו, כן? כאילו יצירת הבעיה בזה שיצרה שיטתיות מסוימת, וכאילו שיכול לצאת מושגי הרב הטוב, ויש גם פתרון שיצרה גם סוף סוף בתוך הדבר הזה, יצרה את תביעת ההתכווננות למציאות אל מול העמדה היסודית שאותה היא בעל היתר, כן? אבל אני כבר כן אומר, אם היא גם יצאה את הבעיה וגם יצאה את פתרון, אז אתה יכול להתחיל לראות בדבר הזה גם איזשהו גילוי אלוקי מיוחד שמתגלה דווקא דרך הדבר הזה עצמו. אבל אתה צריך, זה דבר שאתה לא מדבר כאן, אני אומר כל אחרים מה הפשר של הצמצום הזה, כאילו. כן. אחורי הכל דרגה בין התחתית, הדגלות הרצון ולנתו, ויוצאים ותבות הרצון במקום רפשיו, בין מעמד, ולנתו ויצאים כשם דותים. זה הרצון, אחרי הכל, זה היה כל קשר ותמות מוחלטה בכל הבעיה, ואפס כל תקווה. אז אמנם היה מאוד מאוד תביעה מן המציאות, אבל זה היה מצד שני מאוד גם מגדיר את המציאות. וכל עושר כליל, כל שכרות חיודה, הנערד והניצה ביחד, עושים את חטיבת, עושים הם את חטיבת כל הגדלות. ורזי שיח, לכל מיני ראשי המטריד אותי טוב, לא משנה, ורזי שיח, כל קודש, מתרחים בבני כל שואף אור דעת. ברך עליון של יראת השם, אם לא סגובה מחיי כל חי. עושה עוד מבטחה לכל הציור, מקווה לכל תקווה, ונחת אין מידה מפנית כל שמה בנתוני חדרה, ועליהם נישא לכפיים, שמחת עולמים, ורפואת כל מדווה, פרי למחרה ולתופה, הנה בא וניתה. על ידי השילוב בלשתי התנועות האלה, נמן השם ישר דברו, ידידי ידידות משכן דברו, נמשיך אדם של דרך הדעת כל רס עודיך, ודברי בכבודיך, אומר ליבי על דודיך, שזה יש צד של הרות הדיבה שחוסס על רס עודיך, אבל יש את הדיבור בכבוד, שכבוד חכמים הנחלו, שהיא זאת שמעוררת את העומד דודי על דודיך, היא זאת שמעוררת את האהבה, על כן לדבר בך נכבדות, בשבחה חבד, בשירי ידידות, עומדת הנכבדות, אגות חוכמה, עומדת הן הידידות, שיקוי אמונת עומד, שיש כאן גם את הכבוד וגם את הידידות, והיה אמונת יתך החוסן, נשאות חוכמה זלת, ירד השם יוצרו, כמו שכל הפסוקים של הרב בסוף פסקאות, פסקאות ארוכות, אין יכולתנו לגעת בהם, הם קשורים כבר לרז הרצון העליון של הרב, שעין לפחות קטנה שלנו מתעששת בהם, אבל שם רק נמצא הפשע של דברים, וכאן מה יהיה? נקרא כאילו בקצרה את העין ד' בסדר? האמונה הלוקית מבארת את הגודל והעוז שיש לרצון האדם והכרתו. לך שישתלם בכל מילו. שכמובן לא יתבר הדבר בבירור, כי אם על ידי ידיעה שלמה, בכל היש כולו. אז גם הרב מדבר על האמונה, כן? ושזה מה שאמרנו, הכוח המקבל, מידת המלכות, הצד הכי שקרוב לאדם, שהרב אומר, אמונה הלוקית מבארת את הגודל והעוז שיש לרצון האדם והכרתו, היא זאת שמבלטת את ה... נקודה מרכזית של האדם, אנחנו כבר הבנו הפסקה הבאה, עד כמה האמונה הזאת יונקת מרצון אלוקי, כמו שדיברנו הרבה בהרחבה בכל הפסקות קודם, שהרב אומר שלשלם בכל מילו, שכמובן לא יתברר דבר בבירור, כי אם זה ידיעה שלמה בכל יש כולו, לפי מידת הגודל, יותר אפשרית, איך אדם יגדיל את הכוח האמונה שלו ולהיות קשור לכל המילוי של כל היש כולו. זה לא יתבהר כי על ידי ידיעה שלנו כל היש כולו, שרק על ידי מה שאדם אנחנו בפסקה הבאה אנחנו כבר נדע יהיה קשור הרבה לעולם של החוכמה, זה מה שייתן לאדם מהמקום האחרון שהוא נמצא, ייתן איזושהי תפיסה, איזושהי פרספקטיבה, איזשהו מבט על שדקו יכול לזכור את כל המציאות כולה, ואז הוא יוכל לקחת את הרצון הזעיר שלו ולחבר אותו אל הרצון הגדול. כי ישר רב אומר, לפי, כן, אתם מבינים סדר שבעצם בצורה עמוקה פנימית האמונה של אדם קשורה לעומק הרצון. הרצון של הקטן של אדם קשור לרצון אלוקי. אבל מה ייתן לרצון שלו באמת להתגלות במקום מלא שורשו? הוא צריך סולמות, הוא צריך משהו שיכוון אותו אליו, וזה בדיוק מה שמדרגת החוכמה עושה, שזה לכן כל אור התורה שאדם לומד, היא זאת שנותנת לאדם לאט לאט לפתוח את סיגור ליבו, ולראות מחווכים יותר גדולים שבזכותם הוא מסוגל להיות קשור אל האור אלוקי. לפי מידת הגודל יותר אפשרית, עשרה, צריך להיות כאן פסיק, על ידי הדיון של אדם חולש גודל, לפי מידת הגודל יותר אפשרית. שאלו למה חוק, שדעת השם באה מדעת מעשה השם, והאמונה היא מקפת את כל הידיעות, לעשות חטיבת ליד מכל הפרטים כולם, וזה נותן תחיים מצחיים לכל הזוכים לאורע, שמחיה בנשת פנימיותה את המוסר, את חיי החברה, את חיי האחים, כשם שהיא מחיה, את כל הלום כולם, מראש ועצוב שכולם יחד, הנם אדם מצילי, צדיק עליון, שנאמר לה בצדק, צדיק באמנותו יחיה, שבעצם יש את האדם הפרטי ויש את האדם הצילי, שאדם הצילי זה אדם שכלשהו קומת האצילות, שכמו שאמרנו קודם, שהוא כל קומת האצילות, זה בעצם המדרגה הארוכה שעליה דיברנו קודם. שהרב אומר, ככל שאדם יותר את עצמו מגדל, הוא גם בונה את עצמו, אבל הוא גם בונה את כל העולמות כולם. הוא בעצם מחבל את תחתית הדרגות לכל הדרגות העליונות, ובעצם מעורר במזרים בהם תחים של כל המציאות כולם. והצדיק היחידי, הפרטי, שיש כאן בגילוי הפרטי שלו, שואבו את אור צדקו משפעת טל צדיק עליון של אדם אילה הזה, הכולל כל הייצור כולו, שכולו, כן, כמה קוראים לי שכולו ביחד, שואף ופעל טוב נפלא, שכל רעיון לא יחילו, ומנובלות אורו, כל טוב נמצא, וכל עדן וגן, כן, ש... יש, כאן הרב כאן מכניס כאן ביטוי נוסף שאני לא מספיק בהיר לי, שזה מדרגת הצדיק, כן? יש כאן את מדרגת דיברנו על מדרגת האמונה, שהיא בעצם אמורה להיות קשורה אלא לחבר את האדם הקטן אל האדם הגדול, ובצד אחרי יש כאן את המדרגה הזאת שנקראת צדיק יסוד עולם, שכל העולם לא מתקיים אלא על תחנת הצדיק שזה, אני לא יודע, תמיד זה קשור לבחינת היסוד, לבחינה שקורית את ברית, ופתאום הרב כאן מכריז כאן עוד את המושג החדש כאן לתור הדברים האלה, שזה מה שאומר צדיק באמונתו יחיה, כוונה המלכות על ידי בחינת הצדיק, על ידי הדרישה להצדיק, לכוון את עצמי אל מקור הכל, בזכות זה הוא זוכה בעצם להיות קשור אל החיים האמיתיים, שיש משהו ב... מידת הצדיק, כן, שהיא בעצם המידה שמסכמת את כל השפעים שעוטפים את כל המציאות כולה, מרכזת אותם אצלה, ובזה מצליחה לעלות את האדם אל מקומות יותר גבוהים. אני רק לא מספיק בהיר לי למה הרב ככה הפך את המילת הצדיק כאן למשהו מאוד מרכזי בפסקה כאן. נכון לשלב בעולם מתמלא רוח הידנים, רוח גבורה ותושה, כלתן מלכות למלכים, נבואה לנביאים, שירה לשרים, גבורה לגבורים, וצדק לצדיקים, וזה נראה גם כאן שהרב כאן רומז למדרגות פנימיות שונות, שגילים שונים של מלכות, נבואה שזה נצח ועוד, ויש את השירה, שזה נהיה קצת קשור לתפארת, להרמוניה וגבורה וצדיק של כל החסד, שבעצם בזכות הבחינה הזאת של הצדיק הוא מצליח בעצם לחבר את כל הגילויים הנפלאים שקיים בתוך העולם, לרכז אותם למקום אחד גדול. ובאמת אבל כאן עוד פעם עינינו מתעששת מתוך הדברים האלה, אז יש לנו רבע שעה להשלים את הזה, זה בסדר? כן, האמת היא שהפסקה האחרונה היא מבחינתי ממש שיר, אז תקראו אותו לבד, ואנחנו נעשה כאן בסדר, רק את ההשלמה ככה שבאמת נרגיש שהסדר נמצא מאחורינו. כן, האמונה היא יותר סופגת כאילו, כן, יותר פסיבית. זאת אומרת, צריכים לעשות איזה מפעל כזה שמרכז את הכל, מכליל את הכל, כן? כן, משתנה. כן, כן. לא, ואני חשבתי ש... כן, בסדר, מסכים, אני רוצה לומר שהיא זקוקה למשהו שיזרים בחיים כזה כאילו, כן? בסדר. אז בסדר, ככה בנחת, יש לנו רבע שעה, רק דברים שדיברנו, אני רוצה קצת יותר לסדר אותם. האמת, עברתי השבוע באיתמר, אז ככה גם יותר את הפסקה הזאת, הדברים קצת יותר, נהיה לי, התבררו יותר. אנחנו תיארנו בפסקה, איזה עמוד היה?
ג'
עמוד? ג' כן. הרב שם תיאר את הצורך לעולם רוחני בבסיס של ארציות. וכמו שאמרנו, כבסיס של ארציות, שבצורה פשוטה הכוונה, שהשגות שבנויות על החושים, שאדם מאוד מאוד מחובר למציאות העולמית, זה נותן לכל העולם רוחני שלו, הרב אמר כמה דברים. זה נותן עוז רוחני, כי העולם הממשי, עולם מאוד מאוד מוצק, מאוד מלא גבורות, מלא במוצקות, ואם יהיה עולם רוחני בלא עולם שבא מתוך עולם של חושים, אז העולם אחרי יהיה מאוד מאוד רכוחי כזה, מאוד עדין, אבל חסר את העוז. והרב אומר בהמשך שהוא גם חסר, מעבר לזה שהוא חסר את העוז, או בניסוח אחר הוא אומר את האימוצים, אז הרב אומר הוא גם חסר את ההתלהבות, שיש משהו שעולם ארצי יש בו, שזה עוד פעם קשור לעולם של גבורות, אז יש בו הרבה התלהטות, ועולם רוחני, יש לו משהו שהוא מאוד מאוד, דווקא מכיוון שהוא מאוד חסדי, אז מעבר לזה שהוא חסר את ההתענות, הוא חסר גם את התנועה, חסר את ההתלהבות, שזה מה שגם נתרם לאדם שהוא חי חיים גם חושניים, שתורם לו לעולם רוחני. והרב אומר עוד משהו, שזה בעצם קשור, התסיסה הזאת היא הפך מה שהרב אומר של עייפות וחולשה שיכולה להיות קשורה לעולם הרוחני, והרב אומר עוד משהו שהיא גם קשורה לעולם בהיר וברור של כן, דיוק רצונו ועולם כוחו שנעזב ממנו, כי בעולם הזה הכל מאוד מאוד מדויק. אם בעולם הזה אי אפשר לבנות בתים על הברך, ואי אפשר לנסוע ברכב על הברך, וחוקי הטבע הם מאוד מאוד חדים ומדויקים. אם אדם חי רק עולם רוחני ואין לו מגע עם עולם מעשי, אז נסכם, הוא חסר את העוז ואת ההתענות, הוא חסר את ההתלהבות ואת העירות, והוא חסר את הבהירות ואת הדיוק. שכל הדברים האלה, אדם חייב לקבל מזה שבמקביל יש באדם גם חיבור מאוד מאוד לעציות. והרב אחר כך אומר שאם אדם נעזר מהדבר הזה, אז הוא מלולים, אנו שורים על בים הרוחניות הגדול, הסוער אלו במון גנב, והאונייה שישב נועל נשברה ועדה, תאומות בסערת המשברים. אני רוצה כבר להוסיף איזה הערה נוספת שתעזור לנו, שבערך שיש אדם עודף רוחניות, אז מעבר לכל הנזקים הקדומים שאמרנו, אבל יכול שאב כאן אומר, יש נזק הרבה יותר יסודי, שבעצם מה שהוא חסר, זה חסר את הקיומיות שלו. חסר את העצמיות שלו. ברגע שהוא שטוף בפלגי מים מוכנים, אדירים, שבות מוכנים. ואולי הביטוי, העונייה, חשבה להישבר, זה ביטוי מדבר של הרב לשון אני, שהעניות נשברת במקום כזה. שברגע שיש שטף של אורות מוכנים שבין אדם, ואין לאדם בסיס מעשי, אין לו גם איזשהו, הוא לא מחובר למציאות העולמית, אז כמו שבאנו, חסר עוז, חסר בהירות, חסר תשוקה, אבל לא הרבה יותר מזה, הוא חסר זהות, כאילו, בעצם הוא נבלע בתוך העולם הגדול הזה, וזה מה שמוחק את האדם לחלוטין. רק במשך הפסקה היה נראה שהרב כאן מתייחס לאירוע היסטורי שהרב מתייחס אליו, ואנחנו פעם שעברה ניסחנו את זה בצורה קרית, שזה כל חשכת הגלות, עם מה שעזבנו מפני חטאינו, גלינו מארצנו, והצרה שבאה מכל הזה, שנתרחקנו מעל אדמתנו, שאיבדנו את הקישור שלנו לאדמיות, וכמו שהרב מדבר, שבארץ ישראל יש את הדמיון העליון שארץ ישראל, כל מי שנמצא בארץ ישראל, אומר הרב מקסו ג' דומה כמי שיש לו אלה. שלא, לא, יש דמיון, יש גם את העולם הסובייקטיבי שמקבל את הדברים. אבל אני אולי קצת יותר מדייק את הדברים, לאור גם בירורים שנעשו כאן עם האנשים, ונאמר שהרב כאן מתייחס לאירוע מאוד מסוים בתקופת הגלות. לתקופה שבה נפתחו מעייני חוכמה, שזה בעצם תקופה שנמצאת ככה בתקופה שבקדושה התגלתה באריזל ובהתגלות כל הכמיהה לעולם הפנימי, אבל בצורה משובשת היא התגלתה בכל מיני כמיהות משיחיות כמו שבתאי ישראל של מקו ושל הפרנקסיזם, שיצרה תשוקות רוחניות מאוד מאוד לא מאוזנות, שהם אלה שעוררו כמיהה מאוד גדולה, שבגרסה היותר מעודנת שלה והמתקנת שלה היא התגלתה בתנועת החסידות. אבל היה כאן תקופה שהיה כאן כמיהה רוחנית גדולה. הרב באורות התשובה פרק אי פסקה יהוד אומר שכל סיבת הכפירה של דור שלנו באה מהתקופה שמה, הסיבה הפנימית. הסיבה הגלויה היא באה אולי כמו הרב מדבר בהרבה מקורות אחרים, אבל הרב אומר מכיוון שהיה תביעה לכללים גדולים ופרטים לא משווים את הדעת, אז הרב אומר הכמיהה הזאת היא נפלאה, היא מאוד כמיהה לעולם מוכני, אבל הרב אומר היא באה בצורה כזאת שלא הייתה בשלה כראוי, כי בשביל לפגש עם הזה תורה הרב אומר צריכים הכנה נכונה, והייתה שם הכנה נכונה, והיא והיא בעצם יצרה את מה שמתואר כאן, שזה כללים שפירורו את הפרטים, שטשטשו את העולם של הפרטים. והרב אומר, ומזה בעצם אמר, עכשיו אני אומר, כי הרבה פעמים לדעתי קוראים את הפרקה הזאת לא נכונה, הרב מתחיל, החוץ לא נמשיכה. זה נראה שהחוץ אתה בא בכלל שקיים תמים כללים. זה, תקראו אותם את הפסקה, לדעתי לא נכון ככה לקרוא את הפסקה. זה הרב נותן כותרת, רקע. אבל לא יודע, כי היה דור לפני כן, כמיהה לכללים. אבל היא באה בצורה כזאת, כמו שהרב אומר, שרזי תורה צריכים הכנה ראויה והמצורה לא נכונה. והדבר הזה יצר משבר. עכשיו המשבר היה משבר כפול. כי הוא יצא משבר לכיוון אחד, שיש כאלה שיש להם תביעה רוחנית גדולה מאוד, ואין להם, הם אלה, הם מזלזלים בפרטים. לא אבוא בירושלים של מעלה, כמו שהרם אומר לו מתן, אל תבוא בירושלים של מטה, כן, התחילת מאמר הזו. אבל יש כאלה שיצא להם משבר לכיוון הפוך, שהעולם ברוך, האמוני נראה ביניהם מיסטיקני, נראה ביניהם רוחני מדי, והם חיפשו מעשיות, ולכן זה יצר להם את הריאקציה, ובעצם כי כל העולם הרוחני פתאום יצא בצורה מאוד מאוד אווירית כזאת. בין כך ובין כך נוצר משבר. והרב שם אומר, אז אחרי שנוצר משבר מה עושים? אומר הרב, והתרופה לדבר הזה, המקור לומר, בוא נחזור לנגלה, בוא נחזק את יסודות הדעת, בוא נחזק את הרציונליות. הרב אומר, יד רבה, להמשיך עוד בדבר הזה, עוד יותר עמוק. זה בעצם נולד קצת בחינת הרשב"י של 12 השנים הראשונות שלו, לעומת השנה ה-13, שהמסקנה של הרשב"י הייתה, כמו שרב אברום שעכשיו הלך מטעם אמר, היינו אומרים שבשנה ה-13 יברח כבר, רק שלא יחזור למערה, אבל לא, בעצם צריכים לחזור זה ממקום יותר עמוק, זה אני כבר רומז, זה הפתרון השלישי שהרב אומר. והרב אומר, בפועל, המלא, התהליכים מוכנים יצרו שכל המסגרת הדתית שלנו התפרקה, וגם כל העניות שלנו התפרקה, והעניה חשבה להישבר. ועכשיו קודם כל הרב אומר, תאחוז אפילו בשרים קטן דבר גדול, הכי קל באותו דברים להתפרק. והרב אומר, אם אנחנו נשמר את לפחות את השריד הקטן הזה, זה מה שייתן לנו את יכולת ההצלה. ובתוך זה יש שלוש סדרי הצלות, כמו שהרב אומר, יש את ספינת ההצלה שאליה נעלה, יש את הספינה החדשה שאליה אנחנו נעלה, ויש להיקבע בתוך אזרח בתוך הים עצמו, נכון? זה שלושה פתרון שהרב נתן. שאפשר לומר שספינת ההצלה זה כל מיני דברים שנתנו היהדות, נקרא לזה כן, הגלותית, נתנו כל מיני פתרונות מסוימים בתוך המסע אותי, איך כן לתת מענה לקומות המעשים האלה. אז יכול להיות שזה לפעמים חיזוק של הצד הנגלה, לפעמים זה יכול להיות רציונליות, או כל מיני הסברות של טעמי מצווה בצורה כזאת שיתנו לנו יותר חיזה. זה יכול להיות כל מיני דברים שכל ראש ישיבה ממליץ למישהו ללכת לשבועיים לעשות חקלאות קצת, או קצת לעבוד כאילו כדי לא לאבד את הדברים, אלא שזה בעצם זה פתרונות פלסטרים כאלה, שמבינים שעולם מוחלי חייב את הגיבוי דברים האלה. והרב אומר, יש פתרון יותר עמוק, ליצור ספינה כזאת שהיא שטה לארץ, שהיא בעצם, שמעוררת את הכמיהה לתורת ארץ ישראל, היא עדיין לא שמה, היא בדרך לשמה, אבל עצם זה שיש את האחד עולם גם אחד המצפה לראותה, שיש כמיהה לעולם כזה, ולאט לאט בניית סדרכים כאלה, היא זאת שיוצרת שיטה רוחנית כזאת, שיש לה גם את ההשלמה האמיתית שהיא מקבלת מתוך הצדדים ארציים. אבל הרב כאן מציג גם דרך שלישית, אומר הרב, המשבר הזה יכול להיות שהוא לא לחינם בא, ויכול להיות שהוא תובע מאיתנו דרישה עמוקה פנימית יותר בתוך העולם של הים הגדול, בתוך המרחב הזה של עולם הנסתר, לעורר, הרב כאן רומז לדרכו של אמונו סבא, אז רק לקראת הדברים כאן, בקובץ ו' סבך ג', שאלפי אומרים של אמונם פשטים על די הגדולה מקורית, של שור שמונה יש בכולם ברכה רבה וגודל רוחני אצילי, הם חיית הנשמות. שמי רבה לתך, בתוך ים החיים הזה, של אומץ האמונה בגדולתה המקורית, נמצא גם כניזוז החיים לסגולת הקצב, שיוכתו כאילו כל פרט, זאת אומרת, אתה לא צריך לאזן את הקודש על ידי צדים עשים, אלא בתוך הקודש עצמו, יש התבנות עמוקה שמסורת לראות איך הוא עצמו חותך חיים לכל חי, שם רם זה נצטרך לגדולות, וכל משם שבטם איך חיים, והכל הולך לתוך פיו של ויטל שקיף את כל עולם כולו, שבחג עומד העולם, צדיק הרב כדי שיקיר רבנו לסבא, מנתו יחיה ויחיה את העולם, ולא כל נדיעה מהפיק לא מקדעון קיימין, יפיק פיק הדימין תשוטה, שאני אומר שהוא מתרון אור מן החושך, עומד דאורייתא שאם יהיה מגופי, ולא מן הכלב לבדו, דין כבדה לספרים דאורייתא, כי מקורה של תורה, מקור מהם חיים. אני קודם כל צריך להקדים, שזה משהו הקריטי לומר. הפתרון של בעצם שהסכם קודם זה מסוים לחזור ליבשה הקודמת. לחזור ליבשה הקודמת יש בזה משהו מסוים שבגלל זה בגלות לעולם. למה הגלות באה לעולם? כי העולם הרוחני שהיה צריך לאזן את עצמו דרך עולם מעשי, אז היה צריך גם לספח גם קצת את כל הצדדים הגסים שקיים בתוך עולם הגשמי. זה נכון שעולם רוחני חייב דבורה וחייב לכן את כל היתונות שקובעים מעולם החומר, אבל נגיד זה בצורה פשוטה. אם אדם העולם הרוחני שלו מתאזן על ידי צדדים שהוא קבל מחוץ לבית המדרש, אז בסופו של דבר זה נכון שהוא יהיה מאוד מאוד מדויק ויהיה מאוד מאוד נמרץ, אבל נגיד גם אחרת, הוא יהיה גם מאוד מאוד שתלטן, הוא יהיה גם מאוד מאוד קנאי, מלא בקנאות, ויהיה מלא מאוד גם לפעמים גם כמו ש הרב זצ"ל אומר בתפילת נחניה בן הקנה, שלא יסמכו בחבר לזה, אומר כי אדם שבא מהחוץ אל הפנים, אז אני כדי להכשיר, מהחוץ קיבלתי את עולם התחרותי, אז בעצם שאתה מכניס, נותן את הגבורות כהשלמה מהחול לקודש, יש בזה גם את כל השיגים שיהיו מתוך החול, שבזה בעצם באה כל העבודה זרה גלול שירות דמים וכל השיגים שמפני חתינו גלול נוצאנו. זה שהקדוש מזרק אותנו לעם הגדול של הגלות וזרק אותנו לעם רוחני וזרק אותנו למערה גדולה, זה כדי לאדם את הדברים. אז עכשיו השאלה אם לא ראוי להצמח את הדברים מתוך הים, מתוך הים הגדול עצמו. אני חייב להקדים, כן, לא מסביב שבדע שנקרא את כל המקורות, שבדעי זה דרך ליחידי סגולה. ברור שרוב רוב, רוב, רוב הדעלמה חייבים את הדרך המרכזית השנייה, במיוחד שהרב הציג, של הספינה שמתברכת מברכת תורת ארץ ישראל, שיש לה הרבה ברכה שמקבלת מההשלמה בין העולם הרוחני לבין העולם המעשי, וזה הרבה מהדוחות של הרב, וזה בעצם הדרך השנייה שהוא ניווט, של תורה כזאת שמתייחסת לכל כוחות אחים. אבל האם מריו דנישמטה, העמוקים שמחווים כל הדברים האלה, הם לא צריכים להיות כאלה שבאים בתוך מקום כזה שרואים את ההרמוניה השלמה בין הים לבין היבשה, ורואים איך בתוך הים עצמו יש כבר הסתעפות לדברים האלה. ונכון, הרבה, הרבה מקומות הם חייבים הרבה שיח ותלמידי יותר מכולם עם אנשים שגם באים מחוץ וכדי לראות את התשוקות להופיע את הדברים עד לדברים האלה. אבל יש משהו שהרבה אומר שמשם הכל בא ממקום הרבה יותר שורשי, וזה קצת קשור. וואו, אני ממש מצטער שאני צריך להפסיק, אבל מה שהרב מתאר בקובץ זן קוף ממא אלף שם, בואו נדלג לאורות הקודש בית שם השפילים, תודה קודש בעולם עושים את התכונת נטייה מודבר בטבע הנפש גם צדה חומרים השפילים, שגם מתגלה אורות נטייה יותר לנה וצילית כוחים המצדים, פעם גורר שומר עד כדי היפעה אלוקים באור פני מלחיים. והרב כאן, טוב תקרו את הדברים בנחת, הרב אומר שברוך להיות יש גם את הצד העז, אבל הרב אומר היא יכולה להיות שפלה, ועל ידי זה ששרגה בתארה שמאירים אותה באור מאוד מאוד של קדוש, אז מצליחים ללקח אותה. אבל הרב כאן רומז למינות או לכל מיני מקומות כאלה שבהם המקום שבא מהחוץ הפך להיות גס, והפך ומלא התגלה בתור תאוות האמונה שלא התאחה בצורה מלאה עם הצד העליון של הדברים, ומזה יצאו כמו שהרב אומר שם הרבה הרבה קלקולים. והרב אומר שגם בגאולה, ואם אתה משיך, גם שם יש את הבחינה של רחמתו של חמור זה, של קופתא דחמא דחומרי, שאנחנו מאזנים את עולם הרוח דרך עולם המגושם, אבל אנחנו יכולים לספח לכל דברים. הרב כאן מתאר בהרחבה איך אפשר את הכל לבנות, לא בצורה שבאה מהשפעה של עומת העולם, אלא את הכל לבנות מתוך בית ישראל פנימה, ואז הכל יתגלה בצורה מזוכחת. עד כאן לסדר זה, בעזרת השם, ואנחנו מתחילים את התמימות. התמימות של האמונה, של הקדוש ברוך הוא, של החלק הפנימי של דבקות אלוקית, והתמימות שכמוזכר בתורה, היא מתגלה בעולם. על ידי התפילה. הרב מחבר את הדבר הזה עכשיו גם לסוגיה נוספת, שהיא סוגיית התפילה. שסוגיית התפילה היא חיי שעה. בעצם איזה סוגיית התפילה? שאדם בא מתוך מבוקשים קונקרטיים, שיש לו דברים ספציפיים שמטרידים אותו, שזה עכשיו הוא צריך דרכו להשלים את העולם הרוחני. ואם אדם יהיה רק בעולם של תורה ולא בעולם של תפילה, אז יהיה בעולם התוכני מאוד, אבל לא יהיה לו את הדרישות הקיימיות שיחיו אותו. אבל הרצון הטבעי, אפילו אותו שמתגעגע לתוכני קודש ועניינים מלוכים, יכולים כל סיגי הטבע לדבק בו. הרב אומר, זה שתפילה היא חיי שעה, זה בדיוק אותו ביטוי שרשב"י מניחים חיי עולם, עוסקים חיי שעה, זה קשור גם לתפילה, וקשור גם להתעסקות בחקלאות, כי זה סוף סוף, זה לעורר את האור אלוקי מהמקום הקיומי של האדם. אז הרב אומר, בדבר הזה יכולים כל סיגי הטבע לדבק בו. עקב זה, שזה בא מהחוץ אל הפנים, אז יש בזה משהו מאוד מאוד גבורתי, שמשלים את העולם מוכני, אבל יש בו הרבה סיגים גם. האמת זה שבסוד הרצון הטבעי של שגנוז הוא אור חיים גדול ועצום מאוד. כלל גדול הוא הכולל הכל, כי האור בצורה עמוקה פנימית, ודאי שזה לא זר לתורה. זה עומק התורה, ועל כן שקולה היא תפילה מסיבה זו כל תורה כולה. אז יש בחינה של מניחים חיי אישה ועוסקים חיי עולם, ויש בחינה שהתפילה היא עומדת ברומה של עולם, כי היא קשורה למקום הכי עמוק, הכי עליון של התורה. וזה כנראה ש... יש כאן שתי, זה גם קובץ זין קוף, שם הרב מדבר על שתי סוגי תפילות, אם אתם זוכרים, כן? אבל עם כל הכללות, עם כל האומץ והיסודיות, שיש באופן הרצוני הטבעי הזה, עם כל סוגבות, דינוק לכל כוח טבעי, שכן שזה גם תראה בו, למשיכה מחם, על כל התבוא, זה עוד הכרח הוא לצרף את התורה אל התפילה, ומסיר אוזנון לשמוע התורה גם צלטות אויבה, כן, התורה והחומה הם מזיקים, שמים את הרצון, מנים את תוכן הקודש, לא מתארים אותו כל שתגיו, עושה אוזנון משיר אותו ומצוות את התורה. אבל אב אומר, כך מסייף, עם הקשבתה של תורה, עולה התפילה ברום מעלה, זה יהודי ברומה של עולם, שזה רק בחבריו, כמו שהרב אומר בהקדמה לעולת ראיה, שהם יהיו פטורים בתפילה, לא כי הם לא התפללו, אלא כי התורה שלהם הייתה תפילה. כל מי שקורא את התורה של רק ואת הזוהר הקדוש, היא כל כולה, התפילה הכי עמוקה של, שקיים, זה רגשי קודש הכי אדירים, וכיסופים הכי אדירים שקיימים שם. זה מקום כזה שאת ה... זה לא שאני... קצת למדן, טוב, לצאת גם חוויה רגשית, בוא נתפלל, אלא חי תורה, זה בדיוק לצלול לים הרבה ולעורר מתוך החסדים האלה, לעורר מתוך הגבורות, כן, זה התבנית שרוצים לתאר כאן, ונראה שאני עכשיו רואה את אורות הקודש כן, בית שמה, ובתוך זה שעולם מוצאים את תכונת הנטייה המודבה בטבע הנפש, גם צדי החומרים השפלים, בתוך הקודש יש גם עולמות כאלה שקשורים לצרכים, כמו שאר כאן אומר, של הצרכים הטבעיים, כן? לשרגם ומתגלה הורנטייה יותר עניין וסיל. וכך הולכים המצדים, וגם גובה שומר וגבעים עליהם, עד כדי היפעה האלוקית באור פני וחיים, השלטות חיים המצוע בעם קדוש, העומד להתהלך לפני השם אותו תחים. אז, בהיקשר הנורמלי של המדרגות, התכונה שפלה טבעית, המודבד בטבע חומרי של אדם, עובדת היא תכונתה, והיא בטלה ברוב העולם של המאמנה. נכון שזה בא מבחוץ, נכון שיש בזה משהו מאוד מאוד כביכול קצת מגושם, וקצת שבעצם הכל כמו שאמרנו בסוף הסתכל למושג של העניות, שעושה את הדברים להתענות, התסיסה והבהירות, הם קשורים לעולם הסובייקטיבי של האדם. כן, בעצם הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד נצרך, מאוד מאוד חשוב, אבל מאוד מאוד מסוכן. יש משהו שם שיכול ליצור את ההפרדה, את העניים לו, של האדם מתוך אלוקים. אבל הרב אומר, מרוב שהדבר הזה מקבל הרבה הרבה טל של תורה, אז כשגע בתארה זה מזדקח בתוך המקום הגדול הזה, אבל תמיד צריך לזכור שיש משהו מסוים שהוא עדיין כאילו קצת קשור קצת לגרמליו דאבדי, כן, אתה מביא קצת את אמיתי, כן? זה שאני אקרם אליי כל הכתובה גם דבר, ומצאתי אותה נקודה שאלה, המודבד בין שרתונה, לעזל לצוצרות הקודש, זאת אומרת מחות החומר חושב, תראיתי בזה את פולטה גם מכל הצורות יפה שמודדת לנו שעות עליו, כחמרה דתים על דורדאיה, אבל אני קוראים למוצר שלא נקראת הפסקה הזאת באורות התחייה שמה, שאי אפשר ליין בלא שמרים, שזה בעצם מה שנותן כוחות מאוד מאוד גסים, מאוד מאוד של אני אמלוך, אבל הם אלה שעושה שבל בזכותם, כן, זה רבי אלעזר בן דודיה שבעל תשובה שידע לקחת את הכוחות הנעים האלה למקום גדול, שבזכותם אז יש עכשיו את כל השאיפות הגדולות שהתגלו גם בצורה הגבורתית שלהם. אז כאילו חייבים שמרים ליין, חייבים להוסיף את העניות אל השאיפות הציונות הגבוהות, כן, אתם מבינים. בתכונות אחרים של אומות העולם מקשרש את הנקודה הטבעית הזאת גם כן. שהנטייה הרוחנית, הקיומית, כאילו, כן, בכל שמחפש את המקום, את המקום שיש לך, זה דבר שקיים גם באומות העולם, זה כל הפסקה הארוכה של הרש שמה על סוכות, כן, עם תאוות האמונה, ידוע. כן, את צורתה יותר מעולמת אחת גבוהים מצאה על ידי אמינות, שעשה מעל לגבול ישראל להיות כל כך אמוני בימים רבים. אבל כאן בשביל הדודיה מכל יין לבנון, שאמינות נקדה את עצמה, לקחה לבנה והשתחווה לה, לקחה את הרגש הדתי והפכה אותו להיות חזות הכל, היא בעצם התמקדה בשמרים עצמם, כן, מה שמזמור העיניים שלמדנו, שישתו שרשים שותים רק את השמרים, שהופכים את הדבר הזה להיות חזות הכל, הדבר שקובע, נקודה חומנית ותוקפה ירוד המגושם, זה מטבע לתוכל של אלינות, ומסחה שנטמע על החפץ של הריח החריף, שאלו זה שואלים לנו, וואו, איזה חוויות, איזה אקסטזה, איזה עוצמות, תראו איך התפילה שלהם נראית, אומר, אבל מיד מגיש ריח של בשר, ומסר הולך ומעביר את צורתו, שאלו זה שיעבור ומלך על שתבל לבשר חמורים, שאלו למשקול לבשר אדם, וכן, הכל כאן זה רמזים במקורות של הרב, צריך אולי לפרט את הדברים, אז המשקל הזה, אז כאילו זה נראה, שהנה, הוא בדיוק מתרגש בתפילה שלו, בדיוק כמו שצדיקים מתרגשים, אז כאילו, אבל אנחנו לא מבינים ששם זה הכל נשאר בחוץ, ואצלנו הכל מתקלל במדקות הרבה יותר גדולות. המשקל הזה, התכונה השביעית המקורית, יכול להיות גורם שאימת המשיכה, מתגלה גם כן על רכיבתו של חמור זה, שבאמת איננו חמור של משיח עדיין, שקוט לבוא במראה ממנו קרוב, כי אם תולה דקופת דחמרי, שאנחנו אומרים, יש למה שם בגאולה, אתם יודעים, משבט תל אביב, עכשיו הולכים, יש קמפיין אדיר, נגד שאתם כל מארגני המחאה, אתה יודע רב נדב, ראית את השלחו לך בוואטסאפ, הקומפיין שלהם עכשיו, משבט תל אביב צריכה לעבור למקום חדש כאילו, אז עושים, אז הם מקישים לכם את זה, ויש ממש ב... יש שם כאילו באתרים שהם שוכים לכולם כאילו איזה תמונות מפחידות של הרבנים של הישיבה ומילים מפחידות וכאילו מספחים את כל הרבנות הדתית שאי פעם יקור ישיבה שם ותמונות של אבי מאוד וזה מתכוון זה, למה אני אומר את זה? אז ביום ראשון הבא הם יוצאים להפגנה, לא נהיה יותר חמורי המשיח, זה ההפגנה שאומרים נבוא, ככה כתוב בכוכבית, נגיע עם חמורים אמיתיים, ככה הם משתבחים כאילו דבר זה. אז הם צודקים, אי אפשר להיות יותר חמורו של משיח, אי אפשר שהגאולה תהיה עדיין קשורה למקום זה של חמורות המשיח. הכוונה שמה שבונה את הגאולה, כמו שהרב אומר, זה לפעמים קינת עם, זה להיות יכול להאמין, זאת אומרת חלק ממה שמזין את המקום שלנו, את המקום הגדול, זה הרגשת עצמיות שהיא נלקחת מבחוץ, ככל האמת ישראל, כי אם תול הדגות החמר, וסלים עליהם הולכים ונסים, לפי תוקף הרת השם, שככל שהגאולה תיתר תגבר, אז הם יהיו פחות חומרים של משיח, אז הצד הזה שהוא מיובה מאומת העולם, יהיה פחות קיים, שימשו של יעקב, של זכה ברור לרפות את סלטו, שבגע בסורו של סלם, שנדמה לו כתבית חכם, מהם זה מסכים מעבר לזה, ויעקב אשר אמת, אם אנחנו קרא השם השם פניאל, הכוונה כאילו, נדמה חכם מעבר לזה, כי יש כאן לכאורה רגשי קודש, יש כאן כל מיני דברים של אקסטזות זוכניות, אבל בעצם הכל ניסים, כמו שהרב מכנה את האמת אמינות, כי ראית אלוקים, אלוקים פנים פנים את אלצי המשיק, כי בודה שמשו היא מורה תמיד באור חייזה המופעת במילוא יפעת נשמת צור עולמים, כסר נגלה בחזון צילי, כמסל נפל ספיר, וכסר משמן התואר. אז כל מה שהבאתי זה להראות את הסכנה, שאתה מקבל את הדברים בחוץ, אז הרב אומר, נכון, יש כאן הרבה הרבה התפלה של אור שתאיר אותנו, אבל הרב מזהיר כאן, סוף סוף מהסכנות שיכולות להיות מהדבר הזה, כל עוד הוא מיובה מבחוץ, וזה מה שלכן אמרנו, שיש כאן איזשהו כמיהה לזכך את כל הדברים האלה, מאיזשהו אור כזה שהוא לא מיובה מבחוץ, אלא כולו בא מהפנים אל החוץ, בזכות השם.